ראשון, ניסיון לשאול את עצמנו איך הסתירה נוצרה. כלומר, זו סוגיה ענקית שטוענת לסתירה בין משניות. דבר ראשון שעסקנו בו היה לקרוא כל משנה בפני עצמה ולשאול את עצמנו מה הרקע להיווצרות הסתירה. והכיוון שאני הלכתי בו הוא לא להכחיש את הטענה של הסוגיה, לא טענתי שהמשניות עולות בקנה אחד. הטענה בעצם הייתה שיש הבדל בין הנושא של המשניות. תודה רבה. הטענה המרכזית שניסיתי לפתח הוא שכשמקור מדבר יש לו נושא, והוא עוסק בתוכן הפנימי שלו מתוך זיקה לנושא שהוא קבע. בעצם למשנה בסנהדרין ולמשנה בבכורות לכל אחד יש נושא אחר, וכל אחד דן בנושא של חזרת הדין מהזווית, מההיבטים שמתאימים לנושא של המשניות האלה. שבמשנת סנהדרין הנושא הוא הבדלים בין נפשות לממונות בתחום זכות וחובה, ולרקע הזה לא עסקו בכל הדין, מה עושים כשהדין חוזר, אלא יותר התעסקו בשאלה של האם יש הבדל בין זכות לחובה, והצביעו על כך שבממונות אין הבדל בין זכות לחובה, מהסיבה שזכות לאחד הוא חובה לשני, ובנפשות יש הבדל, ולכן ההתעסקות הייתה רק בזכות חובה מחזירים. משנת בחורות, עיקר הטענה הייתה שהנושא שלה הוא גם כן לא טעויות או חזרת הדין. הנושא שלה הוא להבדיל בין מומחה לבין שאינו המומחה, או ליתר דיוק להילחם בעינם מומחים, כדי שבתחומים של ההוראה רק מומחים יקשו לתחומים האלו ויעסקו בהם. על הרקע הזה בפועל, כשאני משווה את המשניות, בעצם הראשון שהנושא שלו זה תלמד אותי את המכלול של מה דיני חזרת הדין, או מה קורה כשהיה פסק אחד ואחרי זה רוצים לשנות אותו. בעצם המקור הראשון שהחליט שזה הנושא שלו זה סוגיות התלמודים, סוגיית הבבלי, גם המשפט הקצר בירושלמי, ובגדול שמה זה הופך לנושא. וכאן באמת הפער בין המשניות הוא מעורר אותם לקר פורה מאוד של דיון, של עמדות שונות, שהוא צריך לסנכרן בין מקורות שבאמת לא מדברים בכל אחד, שמה שסיבך את החיים, אם כבר התחלתם קצת לראות, לא יודע מי, אם שמתם לב, אני ריחמתי עליכם וצנזרתי את הריף, צנזרתי, הבאתי רק בפינצטה קטעים מה שקראתי לפרשנות, אבל תוסיפו את הגמרות בדף A. ראשונים פה דנים איך מסנכרנים את הכל, זה הפך להיות הבבות. יש הוראת הריף, יש לו 5 בבות, ובעל המור יש 4 בבות. בבות זה שיערים, כאילו מקרים. זה תלבוך את הדירה, כאילו עוד נגיע לזה בשבוע הבא. אבל השבוע אנחנו עוד לא שם, אנחנו כרגע בתוך הסוגיה, וזה דבר ראשון שעסקנו, זה היווצרות, הסתירה ומציאת היחס בין המשניות. השלב השני שעסקנו היה בלעבור תירוץ תירוץ ולראות מאיפה החילוקים שאובים, עוד לפני שלמדנו אותם. כן, וראינו שהחילוק היסודי של רב יוסף לקוח מתוך משנת בחורות. אני אגיד זה אחרת, רב יוסף עדיין מדבר מבחינה עקרונית, הקו המנחה אותו זה הקו של המשנה בבחורות, שאנחנו מבחינים בין מומחה לבין שאינו מומחה. רב נחמן, גם שאלנו האם רב נחמן הוא עוד בעבר עוד תירוץ, או האם רב נחמן הוא מתרץ את הקושיה על רב יוסף. אז כאן מבחינת סדר הדורות מישהו בדק? עוד פעם? אז אני יכול להגיד ככה, שניהם אותו דור, למרות שלפחות אני שכחתי להביא מהבית החוברת עוד פעם, אז לפחות לפי פרויקט השו"ת רב נחמן הוא בכיר יותר מרב יוסף, כאילו רב יוסף הוא בין תלמיד של רב נחמן. כן, אז די סביר שרב נחמן מעליו. זה אומר שמבחינה פילולוגית שרב נחמן בא לתרץ את דברי רב יוסף זה יותר קשה, אני לא אומר זה לא אפשרי, אבל זה פחות סביר. כן, כלומר, זה נותן חיזוק לקריאה שרב נחמן הוא עוד תירוץ פשוט. ראינו שהמושגים של רב נחמן שאובים ממשנה בעדויות שבדיוק עוסקים באיזו שאלה, האם בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו, זה ממש הנושא שלנו. איפה ראינו מפנה ממש במושגים? המושגים חדשים לגמרי שהם קשה לאתר מקור להם בספרות התנאים. רב ששת, התאה בדבר משנה מול התאה בשיקול הדעת, אני לא מצאתי לו תקדים בדברי תנאים, גם הזכרתי שקשה לתנאים להגיד תאה בדבר
משנה.
בדבר משנה, נכון? למה? כי אין עדיין, נכון. זה קצת קשה לנו להגיד את זה. לזה אין תקדים. ובאמת רב ששת הוא סוג של תפנית. כלומר, מי המוראים קדומים? כולל הגמרא בדפי, נזכיר אותה גם כן, רב היימן דבאי למידן דינה. כן, והוא רוצה שהוא ייפטר במקרה של טעות, אז הוא לוקח, נוטל רשות מראש הגולה, מדבר לגמרי במונחים של משנת. משנת בכורות. דיינו, המומחה פטור, השינו מומחה חיה, בבבל יש להם בעיה שהם לא מסוגלים לתת כתב מינוי למומחה, משום שהמומחה הוא הסמוך ואין סומכים בחוץ לארץ, אז ראש הגולה מייצר תחליף בבלי, שזה רישיון במשרד המשפט, זה נקרא רישיון, מספר רישיון, כן? כל החותמות של הרופאים, ראיתם את זה, נכון? עבר את מבחני הלשכה, כן? אז זה התחליף, זה השפה, אבל מי פטור? המומחה פטור, זה ממש שפת המשנה בבחורות. ברב ששת יש תפנית שהוא מדבר בשפה אחרת, ופה ראינו בתוך הגמרא שהרב נונה מקשה על רב ששת מהמשנה בבחורות. מה בעצם הוא שואל אותו במשפט קצר? כל מה שאתה אומר מאוד יפה, אבל זה לא מה שכתוב במשנה. במשנה מה כתוב? אתה מומחה או לא מומחה? מה אתה אומר לי? תאה בדבר משנה, תאה בשקול הדעת. וזה ראינו מה זה אחד הבאות כאמר, זה להכניס את המושגים המוראים לתוך המשנה. במקרה הזה הם לא יכולים להחליף אותם, אלא מה הם צריכים לעשות? אחד הבאות כאמר, הם יכולים להצטרף עליהם. מה אתם מבינים? שכשאני אבוא לסכם את הסוגיה, מה הולך לקרות פה? ואמרתי, מה הולך לקרות שמסכמים סוגיה שהיה בה מעתק מושגי, אבל לא שהמושג המאוחר החליף את המושג הקדום, אלא שהוא יצטרף אליו. מה הולך להיות? הולך להיות בלגן, בסדר? למה בלגן? אז איך מצליבים בין כל הדעות, כן? כלומר, פה ככה בדברים נאמרו פה. למה הולך להיות בלגן? כי יש פה יותר מדי מושגים, תבין? אתה לומד משנה בבחורות. כמו אני עכשיו משנה, אני רב בדפי, אני משנה בבחורות. אני רואה מקרה שהדיין טעה. אני שואל את עצמי, מה עושים? אז אני יודע את התשובה, היא פשוטה. מה התשובה? אם אתה מומחה, פטור. אם אתה לא מומחה, שלם. פשוט, לא? אבל עכשיו, אחרי שלמדתי את הסוגיה פה, אני צריך לשאול, רגע, במה אתה היית? אתה לא משנה, אתה בשקול הדעת, אתה מומחה. עוד מעט נגלה, רב חיסדא, נסע ונתן ביד. עכשיו, איך אני מצליב את כל הגורמים האלה? כלומר, הראשונים יאמרו בפירוש, צריך להבדיל בין השאלה הפרשנית, מה ההסבר הכי טוב לפתרון היחס בין המשניות, לבין השאלה, מה העמדות ההלכתיות? כלומר, גם מי שלא יבחר לתרץ את המשנה, לפי רב נחמן נגיד, זה לא אומר שהוא דוחה דבריו. עכשיו, אז את מי מקבלים? את מי דוחים? איך מצליב? לכן זה יהפוך למסובך. כרגע אנחנו היום עדיין בשלב הפשוט. למי שחושב שהיום זה המסובך, אז היום זה היום הפשוט. זה ממש קל היום, אתם תראו, כן? אבל, ורב חיסדא, בואו נסיים רק ברב חיסדא. רב חיסדא גם ראינו, שנסע ונתן ביד שלו, מצאנו אותו אצל המורה שקודם לו, שהוא רב, שמופיע בסוגיית בחורות, על רקע אחר. על איזה רקע רב מבדיל בין נשא ונתן ביד או לא? על רקע השאלה של דינה דגרמה. כלומר, השאלה היא על מה ולמה אני יכול לחייב אותו לשלם. הרי הוא לא עשה שום דבר, סך הכל הוא הוציא כמה מילים מהפה. לוקח רב נחמן את דברי רב, הוא משתמש בהם כדי לתרץ את הסתירה בין המשניות, שזה כבר הקשר אחר. גם פה ראשונים, בעצם הסוגיה, סליחה, אמרנו את זה, הסוגיה, תשים לב, אם זה נאמר בתוך משנת בחורות, קשה להעביר אותו לחילוק בין
בחורות
ובין סרדות. בדיוק, בדיוק, כי מי עוד הסתבך בבעיה הזאת? רב יוסף, בדיוק אותו דבר. כלומר, גם רב חיסדא, סליחה, במובן מסוים, הוא קדום לרב ששת, אתם בעצם מבינים, רב חיסדא הוא דור שני. כלומר, עד רב ששת כולם משתמשים במושגים שהם פחות או יותר בשכונה של משנת בחורות. היחיד שמפתח מושגים חדשים לגמרי, ולכן גם ההסבר שלו הוא ההסבר שעובר הכי חלק. יש לו רק בעיה אחת. מה הבעיה שלו? שהוא לא כתוב במשנה בבחורות, כתוב שם משהו אחר. אבל חוץ מזה, הוא עובר הכי חלק בחילוק. כלומר, בגלל שהוא לא משתמש במשהו מתוך בחורות, אז הוא הכי טוב יצר חילוק בסנהדרין לבחורות. בסדר, זה ברור? רב ששת. וזה לא מקרי, מי שכבר הספיק לו את הירושלמי, שעם מי הירושלמי עובד? באיזה עולם מושגים? עם רב ששת. הוא לא קורא לו רב ששת, אבל גם הירושלמי מבדיל בין תאה ושיקול הדעת ובין תאה ודבר משנה. נכון? אז בואו נגיע לזה. עד כאן זה ברור הדברים שראינו? שבואו נתחיל לעבור על הסבר ונראה מה באמת החילוקים? מה הסברה של החילוקים? מה הנושאים שעומדים פה על הפרק, שמי ש... כן, בבקשה, תעזור עם השם. יגל, כן.
אז אי אפשר כבר לעשות את החינוך של מומחים ולא מומחים.
כן, השאלה היא במה הגמרא שם שאלה בדיוק. אתה זוכר את פירוש רש"י שם? אלא מעתה תראו הדיוטות בדיני ממונות לא ישלמו, בכיוון דברשות רבנן קנחתי אבל הוא כמומחים. וזה כמו שאתה הסברת. ולפי ההסבר הזה, הטענה של הגמרא היא שכל אינו מומחה הוא נחשב מומחה. כלומר, באיזה מושג אני משתמש כדי לבחון אם אתה חייב או פטור? מושג המומחה, זה מה שאני בודק. אבל יש שם בראשונים גם מי שחולק על זה. אתה זוכר שם את חידושי הר"ן? תוספות שם, פרש בקונטרס, כיוון דברשות כעבדי, ותוספות אומרים אחרת, הם אומרים אני קורא, כיוון דחי שדלני לדלת, אבל הנמם אותו לא ישלמו, דין מחי בתול השם, לא יתרצו להתמצא בדין. השאלה היא פשוט אם יקל למצוא דיינים, כלומר, גם רש"י ככה מסביר בדף למד ג', אם זה ככה, זה כבר לא שייך לשם. אני לא יודע איך להכריע מה בדיוק התכוונה הגמרא שם, כאילו ברמת הפשט, אני לא יודע. אבל לפי פירוש תוספות, הדברים מתורצים. אגב, בואו עכשיו נתחיל לעבור תירוץ-תירוץ, נראה מה השיקולים הפרשניים, הטקסטואליים. אני ברשותכם, דווקא בגלל שגם שקיבלתי תגובות, שזה מסובך, לא לפחד ממחלוקות, לא לפחד מטקסט, לא לפחד מלקרוא ראשונים, פשוט נעשה עבודה בפנים, בסדר? ותעצרו אותי כל פעם שיש שאלה. כן, בבקשה.
לגבי העניין הזה של האם דברי המורה מסוים צובים על דברי המורה אחר,
כן.
אני לא יכול אבל עדיין להגיד, זאת אומרת, להתייחס, נגיד לא הייתי יודע של הדורות, ואני אומר, יכול להיות שהמורים עצמם אולי התכוונו למשהו, לאיזה עיקרון שהם ידעו, וכאילו העורך הגמרא בכוונה סידר את זה ככה, כי יש מאוד, נגיד, מאוד, מאוד מסתבר להגיד שרב נחמן אומר את מה שהוא אומר דווקא על הרב יוסף, וגם הרב חיסדא, כאילו מאוד נראה שזה מתאים לתירוץ שגם מוסב על רב יוסף, רב שטו, אבל...
רבינה מוסב על רב חיסדא.
כן, שמוסב...
כן, אז ברשותך, אני מנצל את השאלה כהזדמנות, כאילו להסביר עמדה עקרונית שלי. אני רוצה להבהיר איך לדעתי... המקום הראוי להכניס את סדר הדורות כשיקול פרשני. זה בכלל נוגע לשאלה שמצד אחד העמידה שלנו מול הסוגיה, והעמידה שלנו מול הפירושים של הראשונים. ואתם, זה לא סוד שפה בישיבה, לא רק אני, מעודדים את התלמידים לקרוא את הגמרא ישירות. אני אגיד מה, איך אני רואה את הדברים. כשאדם עומד ישירות מול הסוגיה, הוא כאילו מרגיש לפעמים שהוא נכנס לבית המדרש למוראים, הוא מבין מה הניע את הדמויות, הוא כאילו מבין איך הם עבדו. זה עושה אור גדול, אני אומר את האמת. זה כאילו תחושה שלא רק אני שומע כמה שיטות, אלא אני כאילו נמצא שם.
יש אופציה אחרת לקרוא
אותם? קודם כל, האופציה לקרוא עם פירושי הראשונים בלבד היא אופציה שהתקיימה במשך הרבה שנים. גם אני ככה למדתי מרבותיי. אף פעם לא עצרו אותנו לנתח מי מהמוראים הכיר את השני, איך הוא פיתח את העמדה, מה קרה שם, מה מטבע, אף פעם לא דיברו ככה. כאילו מיד היו קוראים את הסוגיה עם הראשונים, וכאן היו מנתחים את הסברות של השיטות, מה שאני אנסה לעשות היום. גם אז לא היו עושים מה שאני אעשה היום, זה לנתח את השיקולים הפרשניים שלהם. זה כאילו לא, לפחות בבית דדרה שאני גדלתי, זה לא עניין. אבל זה, אני לא מחדש משהו, שרוב לומדי התורה גם היום, בטח בדורות של האחרונים, הם מסתכלים על הגמרא דרך המשקפיים של הראשונים. האמת היא זה מ... זאת דרכה של מסורת, כלומר, איך הגאונים מסתכלים על המשניות? דרך המשקפיים של הגמרא. איך האחרונים מסתכלים על הגמרא? דרך המשקפיים של הראשונים. מילים אחרות, כחוליה במסורת, אתה מקבל מהדור שמעליך, אתה מקבל לא רק תכנים, אתה מקבל גם פרשנויות לרבדים קדומים יותר של המסורת, ובגלל שאת המסורת קיבלת מהחוליה שהכי קרובה לך, הנטייה של בעלי מסורת היא להסתכל על הכל דרך המשקפיים של החוליה שמעליך. יש משהו לא מסורתי, אני אומר את זה על השולחן, באופן שבו אנחנו מנסים ללמוד. אני אעביר יותר למי שמשתתף במבוא לתורה שבעל פה, הנושא הזה יעלה הרבה, זה כל הזמן עולה פה בישיבה. יש משהו לא מסורתי שאתה מדלג חוליה אחורה, כאילו שאני הולך ישר לתנאים ואני שואל מה התנאים אמרו. הוא לא מסורתי במובן שהוא כאילו מאפשר פרשנות אחרת ממה שאמרו אלה שלפניי. הרי אני מחויב למי שלפניי, אני במובן הזה יש בו תפיס משהו לא מסורתי. מה אנחנו מנסים לעשות פה בישיבה? זה משהו לא כל כך פשוט, משהו מורכב. אני אומר בכנות, אני עושה אותו לא כי אי אפשר לעשות אחרת, אלא כי אני רוצה לעשות ככה. יש בזה משהו דוגמטי, ואני לא מפחד להגיד שבתור יהודים כיפה וזקן, אני דוגמטי. כן, כלומר אני לפחות משתדל למען הכנות שאני אדע כשאני דוגמטי, כשאני דוגמטי, כלומר שאני לא אחשוב שזה הדרך היחידה. אבל אני אומר בכנות, אנחנו מנסים מצד אחד לחזור למקורות הראשונים, מצד שני להיות חוליה בשרשרת של הפרשנות של החוליות שאחריהם. ובאמת השאלה הגדולה היא האם אנחנו מצליחים לשמר את הכנות הדתית יחד עם הנאמנות לעולם המסורת, האם אנחנו מעלים פינו בתירוצים. זאת שאלה ש אני חושב שכל אחד פה צריך לשאול את עצמו, האם באמת מה שאנחנו אומרים לכם פה הרבנים משכנע, האם זה נראה לכם דבר אמיתי. אני יכול להגיד מה אני רוצה שיהיה, זה מה שאני רוצה שיהיה. אני רוצה שפה דתית מוחלטת, אני רוצה נאמנות למסורת, אני רוצה להיות בקרב קהל כל הדת היהודים שומרי השולחן ערוך, אני לא רוצה להקים פה קאט לעצמי, לא קאט שצובחת וקאט שהיא חלק מעם ישראל של הדור הזה. מצד שני אני אומר למען הכנות הדתית אני חייב לדעת שכחלק מתהליך הלימוד אני מסוגל לפגוש את התנאים ואת המוראים, והמפגש הזה הוא מפגש ישיר. אני מאמין שהוא יכול להעצים את הקשר למסורת, אבל זה בפירוש מחייב מהפך בכמה תפיסות עולם. זה מחייב תפיסה שמוכן לקבש תורה שבעל פה היא יש בה, מי שרוצה לקרוא לזה התפתחות שיקרא לזה כך, מי שרוצה לקרוא לזה ניידות, מי שרוצה לקרוא לזה גילוי, מי שרוצה לקרוא לזה מסירה, זה לא משנה. אבל זה קודם כל מחייב אותך להפסיק לראות את כל התורה שבעל פה כאיזה גוש אחד.
אבל לא כל הדורות היה אומנם לא במיינסטרים, אבל אנשים שהתקבלו כמסורת הפרשנית, אנשים שידעו לדלג על המשקפיים של הדור שמאחוריהם, זה הגרא, אם זה כל מיני אנשים שאתה רב אפילו שתעשה את זה, זה
פרשנה המקרא. כן, אז קודם כל זה נכון, זה ייתן לי כוח שאנחנו לא המצאנו את זה. בוא נגיד ככה, מתי אני למשל קיבלתי המון כוח? כש התעסקתי הרבה בשאלות של התקדמות נגיד מוסרית, של קושי לעמוד מול הלכות מסוימות שלפי המוסר של היום קשה לנו לסדור אותי איתם. קיבלתי כוח כשהתחלתי להבין שגם חז"ל היה להם אותם דילמות, זה לא דילמה מודרנית. פתאום המאה ה-20 קמו אנשים וגילו אלא כבר לעולם של חז"ל, גם זה נוגע לנושאים שידון אבל תורה שבעל פה. כלומר היחס בין המקרא לבין העולם של חז"ל, אני קודם תיארתי לכם איך למדו בשיעור שלמדתי בו, לא חוויתי אז כתלמיד, גם לא בבית מדרש שגדלתי, לא העבירו לנו את זה ככה, שהעולם של חז"ל הוא כאילו עולם שונה מעולם של המקרא. כשהתחלתי לחוות את זה ככה, אפשר להרחיב בזה הרבה, להבין שבעולם של חז"ל יש משהו שעמדו מול המקורות, כבר הם שאלו את עצמם כל מיני שאלות בכל מיני הקשרים, גם הם כבר התחבטו בזה. נתן לי כוח להבין שאני פשוט חלק משרשרת ארוכה של חכמים שעמדו מול השאלות האלה, ולכן כמו שהם עמדו גם אני יכול לעמוד. כאילו זה נכון, זה נותן כוח. עדיין אני יכול להגיד שחלק מהדוגמאות שהבאת הם לא נותנים מספיק כוח. למה אני מתכוון? כשאדם נמצא בתחום של פרשנות מקרא והוא אומר לעצמו אני מבדיל בין עולם הפשט לבין עולם המדרש, זה אינו דומה לאדם שנמצא בבית המדרש ועומד מול סוגיה תלמודית שאמור גם לפסוק ממנה. אז נכון שפיתחנו לעצמנו, זה אחד מהדרכים שהתפתחו באנשים שחיים בתוך האזור שתיארתי, שאנחנו כאילו מבדילים בין הפרשנות של הסוגיה לבין העסקת המסקנה ההלכתית ממנה, שהוא די דומה לדבר, ועדיין זה כאילו זה יותר מסובך. כי אם אתה חושב שהסוגיה אמרה דבר אחד ואתה בפועל תעשה דבר אחר, אתה כאילו חי באיזה סתירה. אבל באמת הצלחנו בדבר הזה, בין היתר לא המציאו את זה עוד פעם, ההפרדה הזאת, בעלי האסכולה הזאת. גם בבריסקאים חיים בדיכוטומיה הזאת. אני מנתח סוגיה בלומדס לך שבא לי, ופסיקת ההלכה אני הולך למישהו אחר, כן? ההפרדה בין העולמות היא לא התחילה במי שיש לו תפיסה התפתחותית של תורה שבעל פה. הם פשוט ממשיכים חוליה אחרת שהגיעה לדבר הזה. אבל זה נכון, זה חלק מהדבר הזה. עכשיו אני יכול להגיד אותו דבר כאן. אני, כשאני קורא את הסוגיה בערוץ אחד, הוא שאני רוצה להבין מה קרה שם. אני שואל את עצמי, מה, התנאים לא יודעים לדבר, רוצו סתירות? אני שואל את עצמי, כשהמוראים, למה המוראים טוענים לסתירה שרבי יצר אותה? אני עושה לדין בחשבון. אני שואל את עצמי, מה רב נחמן עושה לסוגיה? מה רב יוסף עושה לסוגיה? איך הוא בונה את הרעיונות שלו? אני מרגיש, לפחות בשבילי, אני אומר, חוויה אישית. זה מחבר אותי לסוגיה. מצד שני, זה לא אומר שלאורך אין מילה, או זה לא אומר שחייבים שהכל יהיה היסטורי. כלומר, רק פה בסוגיה תואר שרב חיסדא חי לפני רב שש, שהאורך מביא אותו אחר כך. ואני אגיד את זה בצורה הבאה. רב נחמן כנראה הוא קודם את רב יוסף. אז למה האורך הביא אותו אחרי רב יוסף? כי הוא לא פרוטוקול, זה לא היסטוריה. סוגיה תלמודית היא לא כרונולוגיה, מה אמרו בדקה מסוימת במקום מסוים אנשים. יש פה הגד, וגם האורך כחוליה מאוחרת אמנם למוראים, הוא מפרש אותם, הוא מזיז אותם. ואני אומר את זה בצורה אחרת, מותר לאדם לא לדעת את סדר הדורות ולומר, היחידה הספרותית הזאת, כי רב נחמן הוא לא דמות היסטורית בסוגיה, רב נחמן הוא טענה בסוגיה. עכשיו, אני אומר לעצמי, היסטורית, כנראה אמר, זה אדם שקראו לו רב נחמן, אבל כשהוא כבר הגיע לסוגיה, הוא חוליה ספרותית בשרשרת. אני גם אגיד לכם עוד דבר על רבדים. אני אישית את רבדים נוטה לעשות, לא בהיבט ההיסטורי, אלא בהיבט הספרותי. אני רוצה להסביר את ההבחנה הזאת, היא הבחנה מתודית בעיניי מאוד חשובה. אחד מההנחות היסוד של האסכולה שעושה הפרדה בין רבדים בסוגיה כפרשנות, שמייצגים אותה פרופסור דוד הלבני, פרופסור שמה פרידמן, פנחס סיימן הוא לא בדיוק מהקבוצה הזאת, אבל הוא עם מגמות אחרות, וגם קצת זאת הנחה שהממרות השתמרו באופן היסטורי כמו שאמרו אותם האמוראים, והסתמה זה הכל מאוחר וכו'. וכנגד זה יש ביקורת פנימית בתוך העולם האקדמי, זה לא בית המדרש מול האקדמיה, שפחות או יותר אומרת, אם אתה מוכן לקבל שהסתמות לשים את החומר, אז מאין הביטחון שהממרות הוקפאו ולא קרה להם כלום? כאילו, אולי גם הממרות נוסחו על ידי מי? על ידי אותם אנשים שניסחו את הסתמה. שאחד מההוכחות החזקות לטענה הזאת, טענה שאני קראתי עליה במאמר של פרופסור לב מוסקוביץ' באוניברסיטת בר אילן, שכשלוקחים סוגיות בבלי וירושלמי ומשווים ביניהם, אפשר למצוא בלא מעט סוגיות שמה שבבבלי מופיע בסוגיה בממרה מופיע בירושלמי בדיון הסתמה, ומה שבבבלי מופיע בסתמה יופיע בסוגיה המקבילה כממרה. או בלשון אחרת, יכול להיות שגם הממרות הן ספרותיות. כלומר, כשהסוגיה אומרת, רב נחמן אמר, זה אומר שהמילים האלה, ציטוט, נכנס למקפיא, יצאו מהמילים של רב נחמן, טק, בדיוק ככה. ברגע שמזדהים עם העמדה, שהסוגיה כולה עוברת, עריכות, יכול להיות שגם הממרות הן פרי העריכה. ובלשון אחרת, ההפרדה היא לא כי את זה אמר רבי פלוני ביום מסוים, ואת זה אמר רבי אלמוני, אלא זה, אבל כי אתה לא יודע בעצם, בוא נאמר את זה פשוטה, אני לא יכול לדעת מה באמת רב נחמן אמר. אני יודע, מה מספרים לי מה רב נחמן אמר. זה בעיניי, דרך אגב, זה עוד פעם, מעבור לתורה שבעל פה, כל מה התורה שבעל פה עומדת על זה, שאני עושה מה שאמרו לי, אני לא עושה מה שהיה בר סיני, למה? אני לא זוכר, אומנם, אני שמע שלי הייתה שם, אני לא זוכר, אני יודע מה אמרו לי החוליה שלפניי, אבל אני לא... אבל מבחינה ספרותית, כן, אפשר להגיד בבירור שלממרה יש תפקוד אחר בסוגיה מאשר לסתמה. הממרה היא מתפקדת כגד והסתמה מתפקד כפרשנות. זה כאילו פרשנות פנים סוגייתית. ולפרשנות, כל אחד יודע, להראות לכם צור הסדף, שכמה פירושים יש לגמרה הזאת, כבר התפיס המדפיס, שלושה פירושים. ולכן, הסתמה הוא מתפקד אחרת בסוגיה. לכן אני אומר את האמת, אני בכל זאת מעדיף להגיד, אם הסוגיה אומרת רב נחמן, אני מעדיף להגיד זה מוצג כגד עצמאי אם הוא הבא אחרי רב יוסף. מצד שני, אני בהחלט מקבל שמי שקורא את רב נחמן כמתרץ את רב יוסף, הוא לא טעה בדבר משנה, שיהיה ברור, בסדר? זה אפילו לא טעה בשקול הדעת, זה הסתכלות אחרת על הסוגיה. אני חוזר, אנחנו חיים בכמה הסתכלויות, לא צריך להיבהל מזה, כי אין דרך טובה יותר מזה היום. ואנחנו באמת צריכים לחיות בקרוסלה קצת, כי להיות אדם מסורתי במאה ה-21, שאתה יודע כל כך הרבה דברים, זה מחייב להיות מסורתי בצורה הזאת, לפחות הצעה טובה, כן? אפשר גם להיות אחרת, יש הרבה עדיין אחרת מאיתנו, כן? אבל אני אומר, זה נראה לי דרך קינה, דרך ישרה, אבל היא בהחלט דורשת דין לחשבון. עכשיו, אחרי כל זה, בואו נתחיל לעבור אחד-אחד בסוגיה, כן?
אתה דיברת פה על... על בעצם על המוראים לעומת הראשונים. אבל בכל זאת אני חש, אני לא מבין כמה חובת תורה שבעל פה, אבל אני חש שיש בכל זאת איזשהו, אפשר לחלק איכשהו שבעצם המוראים כן למדו באותו כמדרש, פחות או יותר נמצאים באותם אזורים. אנחנו מדברים על הראשונים, אנחנו מדברים על אזורים גיאוגרפיים שונים לחלוצים,
נכון?
תרבויות שונות, אלו עשו מהנצרות ואלו מהאסלאם. אז כאילו,
בהחלט.
בכל זאת, כאילו, להגיד שאנחנו קוראים את הגמרא דרך הראשונים, זה קצת שונה מאשר להגיד שאנחנו קוראים את המשנה דרך הגמרא. ככה אני חושב.
האמירה נכונה, ולכן גם תדע לך, שכל מה שתיארתי פה, שמפרידים בסוגיה, למרות שמתנגדים לזה בהרבה מאוד מקומות, לא מתנגדים להגיד את זה על ראשונים, מהסיבות שאמרת. כל אחד מבין שהרמב״ם שונה מרשי. מה זה? אבל להתחיל להגיד, רב ששת שונה מרב יוסף, או הסתמה, זה נראה להם יותר קשה להגיד, כי בסופו של דבר זה אוחד על ידי עורך. כלומר, זה מוגש כיחידה אחת. זה בהחלט נכון. עכשיו בואו נתחיל לעבוד. כן? אמר רב יוסף, לא קשיא. כאן במומחה, כאן בשאינו מומחה. כשרב יוסף אומר כאן במומחה, כאן בשאינו מומחה, מה זה כאן? אז מה אומר רש"י? בוא נתחיל לראות אחד אחד. מה אומר רש"י? מה זה כאן במומחה? משנת מה? משנת סנהדרין, נכון? כאן ושאינו מומחה, מה זה? משנת וחורות. למה להבדיל בין מומחה לשאינו מומחה? אז כאן רש"י מציב לנו קו, יש לך עוד את הטוש השני, זה יעזור. תודה. זה מחיק, נכון? ווייטבורד, כתוב. הכי גרוע, סתם. לדעת רש"י, מה השאלה המרכזית שעוברת בסוגיה? איזה שאלה רש"י מעלה?
האם יש לו בעצם את הסמכות, לא את הסמכות, כאילו, האם אפשר לדעת שהחזרה שלו היא אמיתית? כאילו,
יפה. בואו נציג את זה בשאלה מאוד פשוטה. יש פה אדם, או חכמים, שיום אחד אמרו כך, ויום שני אמרו אחרת. הם היום אומרים שמה שהם אמרו באתמול היה טעות. ואולי היום הם טועים ואתמול מה שאמרו היה נכון. אומרים אחרות, שיש לך שתי אמירות, איך אתה יודע איזו אמירה נכונה? איך אתה קובע אם הייתה טעות? כן, אני אספר לכם סיפור ש... פעם הייתי אצל סבי הרב. תראה, אותו אדם חושב פעמיים דברים שונים. אז אחד הוא מציג כנכון, אחד כטעות. רק מה השאלה? מתי הוא טעה? אולי הוא טעה היום? אולי אתמול דווקא הוא צדק? מה?
איזה דברים שונים?
לא הבנתי. אתמול הוא חושב שאתה זכאי ושיגיע פטור, והוא אומר הפוך, אולי אתמול הוא צדק. אני פעם שמעתי מסבא שלי, אתם יודעים שברמב"ם יש תופעה של חזרות, שהרמב"ם חוזר בו, אז איזה רמב"ם אנחנו רוצים? אז מי הוא הרמב"ם?
חוזר בו או חוזר?
הרמב"ם חוזר בו, איך אנחנו יודעים את זה? יש לנו, באמת, זה דבר פלא. זכינו, זה דבר יוצא דופן. בפירוש המשנה לחמישה סדרים, יש לנו את האוטוגרף של הרמב״ם. כלומר, העותק שהוא כתב בכתב ידו, שישב אצלו בבית. והרמב״ם, כפירוש המשניות, כתב בצעירותו, הוא מסיים את כתיבתו בשנת 1168, עוד 36 שנה לחיות. במהלך אותם שנים הוא גם חופר וחוזר אל החומר כשהוא כותב את משנה תורה, הוא בגיליון הפירוש הזה בבית חוזר בו. הוא כותב כל מיני שינויים, יש כ-800 חזרות מהמהדורה הראשונה עד המהדורה האחרונה. מי שרוצה לראות את האוטוגרף הזה באתר של הספרייה הלאומית, העלו את מועד נשים. פלא, ממש פלא. עכשיו, אז מי הוא הרמב״ם? מה עם דת הרמב״ם? יהודה, מה אתה אומר? אז יהודה כבר תלקלתי אותו, אבל העולם אומר, הרמב״ם זה סוף דעתו. סוף דעתו של הרמב״ם זה הפעם השנייה? כן. אבל אמר לי סבא, הרי סבא שלי היה למדן, יודעים את זה? הוא רב לנתח כל דעה. אז הוא אמר, זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ם. אז כמו שהוא מנתח מחלוקת רמב״ם רייבד, אז הוא מנתח מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ם. כלומר, השאלה היא בעצם, האם זה מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ם, או בהקשר של ביידין, מה אני חייב לקבל? בסופו של דבר, מה אני חייב לעשות? שזה נגד הלמדנים, אני חייב להכריע. אני חייב להכריע, אבל מי אמר לי שהיום אתה צודק? אולי דווקא צדקת אתמול.
כמו שזה מוצא גדולה, שהשאלה היא לא היכולת להכריע על ביידין, אלא קבילות טענות ביידין על דעת הנידון.
עכשיו, אתה... צודק, בוא נעבור לזה מיד. אבל קודם כל לדעת רש"י, הבעיה שהסוגיה מתמודדת איתה היא היכולת שלי לקבוע בוודאות איזה עמדה צודקת ואיזה עמדה טועה. אתן לכם עוד דוגמה, אתם יודעים שיש כלל הלכתי על עדים, כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד.
זה לא נכון.
מה זה?
איך שרש"י
כותב
את זה? זה היה בחזרה, היא לא שאי אפשר לדעת מתי היא טעה, מתי היא לא, וזה שאתה מקורר את התשתית של האמון בבית המשפט.
אוקיי, ברשותך, מיד אני אגיע, בסדר? רק אני... כיוון שהגיד שוב אינו חוזר, פעם שמעתי מאבא שלי בשיעור, שם רב חיים מבריסק, מה היה קורה לולא הכלל? מה אתם אומרים? עד יום אחד אמר X, היום הוא חוזר בו, אומר משהו אחר. מה היה לולא הכלל? הכלל אומר הפעם הראשונה. ומה היה לולא הכלל?
כיוון שסתרו את
דבריו, יום שני אותם. ומה היה לולא הכלל? אז יש שתי אפשרויות. או שהיינו קלים את הפעם השנייה, או שהיינו אומרים שום דבר. כי אתה סותר את עצמך. כלום. אולי גם זה האופציה. אבל בוא עכשיו נתייחס לתנה להערה שלך, בסדר? אבל קודם, לפי רש"י זאת הבעיה. הבעיה היא היכולת לקבוע את הטעות. איך קובעים טעות? עכשיו רש"י יעבוד עם הוקטור הזה לאורך כמעט כל הסוגיה, גם ברב נחמן וגם כנראה ברב ששת. השאלה היא האם באמת הייתה טעות. עכשיו רש"י אומר, אפשר להחזיר את הדין רק כשאני יודע בוודאות שהייתה טעות. הדין לא יכול לחזור כשאני לא בטוח אם הייתה טעות. עכשיו מה הוא מעורר אותי, נתנאל? עכשיו אתה מוזמן להצטרף. מה? אני קורא את רש"י. רש"י אומר, במומחה יש בו כוח לחזור, ולא מצי למיימר לי בלדי. עכשיו פה הטענה של נתנאל, טענה מאוד חשובה, כן? שבעצם למה אין לו כוח לחזור? כי מי עומד כנגדו? הבלדין. והבלדין מערער על שיקול הדעת. מה בלדין אומר? אתמול אמרת ככה, היום אתה אומר ככה, אולי אתמול צדקת. כאילו, בוא נגיד ככה, אי אפשר שאתה תהיה זה שיגיד שהיום אתה צודק, אתה בעצמך, אתמול אמרת אחרת. פה באמת נתנאל עולה דבר נכון, שרש"י מערב, נראה את זה מיד גם ב... איך הוא מסביר את המשנה בבחורות, רש"י מערב את בעל הדין כגורם, כותב רש"י, ולא מצי למימר לבעל דין, אנא כיתם הקמא דידך אבדינה, אבל אומר רש"י בשינו מומחה, שלדעת רש"י זה המשנה בבחורות, מצי אמר לי מיימר דתם הבטרה דידך עיקר, דינה כמה עיקר ובהיו דתאית. כלומר, כשאתה עומד מול מומחה, אומר רש"י, בעל הדין לא יכול להגיד מי אתה שתחליט, כי מה התשובה? אני, למה, מי נתן לי כוח להחליט? מה התשובה? אני מומחה. בינו מומחה, מה אני אומר לו? אתה אין לך שיקול דעת. אבל לדעת רש"י, השאלה שמתעוררת היא היכולת שלך להכריע איזה צד צודק. אינו מומחה, אין לו יכולת, או הוא לא יכול לשכנע את בעל הדין שהוא יהיה חייב לציית לדבריו שהוא היום צודק ואתמול אותה. ומה זאת המומחה? מה המומחה יגיד כנגדו? כן, תסמוך עליי, למה? למה אני מכריע? כי אני מומחה, זה המקצוע שלי, למדתי את זה, אני יודע לעשות את זה. איך פעם קרה לי, פעם עברתי שיעור לבלבטים שם בבית שמש, ושלפתי להם איזה שפן מהכובע, איזה רמב״ם באיזה איגרת, אז אחד מהבלבטים רופא אמר לי, איך אתה יודע את זה? אמרתי לו, איך אתה יודע רפואה? איך אתה, הוא נורולוג, ילדים. אמרתי לו, למדת? גם אני למדתי. המומחה, מה התשובה? איך אתה יודע? אני אסיף לכם עוד דבר, כל אחד מכם יבחר איזה מקצוע, בעזרת השם. במקצוע לומדים לא רק ידע, מה לומדים גם? בעיקר הבנה של התחום. אתה להיות רופא זה לא לדעת הרבה ידע, זה לחשוב כמו רופא, זה להבין סימפטומים, להבין איך מכריעים. המומחה יכול, אינו המומחה, הוא לא יכול להכריע. כמו בסופו של דבר, לדעת רש"י, למה במשנת סנהדרין מחזירים את הדין? כי יכולנו להכריע בוודאות שהייתה טעות, אז מחזירים. במשנת בכורות, זה אינו מומחה, אנחנו לא יכולים להחזיר את הדין, כי לא יודעים שהייתה טעות, כי אתה לא מומחה.
אבל כשבעל הדין אומר שהוא מוכן להחזיר,
כשבעל הדין לא עושים כל כך. אם בעל הדין לא מתנגד, מה אכפת לך? אבל עכשיו ממשיך רש"י ואומר,
ויש מילה של חיזוק סמכות, ולכן אתה של דיין שאינו מומחה. ולכן של התקנה הזאת מחזקת את סמכותו של דיין שאינו מומחה, וכך שהיא מוכמלת ממנו לחזור. היא מחזקת
את
סמכותו בעצם.
למה היא מחזקת את סמכותו?
כי לא
נותנת לה... אתה עומד פה על הפרדוקס הנורא ששאלתי אותו ביום שלישי, ועוד נחזור אליו היום, נראה לי את הראשונים האחרים. אבל זה פרדוקס נורא, שדווקא זה שאינו מומחה, הפסקים שלו עומדים, זה ישמע נורא, אבל התשובה האמיתית היא, הפסקים שלו עומדים לא כי אנחנו מכירים בסמכותו, אלא כי שני הפסקים שלו הם לא מסוגלים מה לעשות ביניהם. להכריע, זה פשוט לא מסוגלים, כי שניהם לא שווים, כי שניהם לא שווים, כאילו, הוא לא מומחה, הוא לא מבין.
ברגע שקיבלנו את הפסק הראשון שלו, זה לא שאני יכול לקבל פסק אחר שלו, כי שניהם מוטלים בספק.
נכון, זה מה שרש"י אומר. כן, נתנאל, אתה כועס, כן, חס, כל הכוח, כן?
לא, אני חושב שרש"י לא מתייחס לשאלה האם ניתן להכריע בקריטריון אמיתי, האם הדיין הזה הוא טועה עכשיו או טעה קודם, זה לא מה שמעניין אותו. הבעיה שלו זה שכשיש צד שמעורב בדין, ואנחנו מדברים בדיין שאינו מומחה, ומראש מי שנתן לו את כוחו זה בעל הדין, אז אתה פשוט משמיט את כל העוצמה של מערכת המשפט, לא בגלל שאנחנו לא יודעים שעכשיו הוא צודק ועכשיו, ואז הוא טעה. יכול להיות שאפשר לדעת בוודאות גמורה שפעם שעברה הוא טעה, אבל מה יגיד בעל הדין שהוא מינה את הדיין הזה? ושהוא היה מעורב בתהליך מינוי הדיינים כשמשהו כזה קורה. טוב, אני לא נידון את זה, שאיתי אדם.
אבל מצד שני, כשאתה הולך לבעל מקצוע, או אפילו אינו מומחה, אתה סומך עליו שהוא יעשה את העבודה כמו צריך. עכשיו בוא נבין קצת
את הפירה שאני רואה.
למה מצד אחד הוא איש, למה מצד אחד הדין הוא שהדין קיים, אבל ישלם מביתו? למה הוא משלם מביתו? כי הוא בעצמו כדיין, מה מודה? שהוא טעה. אז למה אני לא מבטל את הדין? מה התשובה? הרי יהיה חייב לפתור כל הזמן הפרדוקס הזה. אם הוא משלם מביתו, אז התשובה לפחות של רש"י היא, אתה משלם כי אתה בעצמך אומר שזה טעות, אבל אתה לא יכול לבטל את הדין, מאיזה סיבה, לא? כי לא שכנעת אותי, ואז הוא מסכן, הוא נופל, הוא בעצם אוכל אותה משני הפסקים שלו, כי שניהם שווי ערך. הפסק הראשון, הוא לא יודע לבטל אותו, אבל בגלל הפסק השני הוא צריך לשלם מביתו. זה מה שיוצא לשתת רש"י. עכשיו זה שאלה הגמרא, גוואלד, השאלה המפורסמת, והקטני אם היה מומחה לבית דין פטור מיר. עכשיו תראו נתניה, זה בשבילך. איך רש"י מסביר את הפטור של המומחה? אומר רש"י, על מה שעשה עשוי, ומי הוא פטור מלשלם, וכיוון זה מומחה הוא, מזל הבישד הוא גב וגרם ללמיתם. פה רש"י שואל שאלה שהוא מערב גם כן בסיפור הזה את בעל הדין. מה רש"י שואל את עצמו? אם הוא כזה מומחה, אז מה השאלה הפשוטה? אז איך הוא טועה? אז אומר רש"י, זה כאילו המזל הרע של מי? של בעל הדין. איך אתם מבינים את הדבר הזה? מה פה זה המזל הרע של בעל הדין? יש מזל טוב, יש מזל רע. כן, איך זה?
אני לא מבין שאלה בעל הדין. כל הגמרות האלה שאנחנו עוסקים לבססות על ההלכה שגם בן אדם המקרה, יש מציאות כזאת. אמנם ברגע שהוא חוזר, ברגע שהוא חוזר, אנחנו מקשיבים לדבר השני. למרות שמבחן תוצאה הוא יכול לטעות, למרות שגם הדבר השני יכול לטעות.
זה נכון. קודם כל, אנחנו בני אדם, תמיד טועים. זה טוב שבני אדם ידעו את זה.
חוץ מהמורה.
כן.
חוץ מדוד המלך.
כאילו, אני חושב שלא דיבר על זה לפני יום כיפור, אבל השנה ישבתי חזק לפני יום כיפור על וידוי, ובעצם הוידוי של יום כיפור זה מה שהוא אומר. הוא לא יודע מה חטאנו. עכשיו נבגד וגזם, אתה עשית את כל הדברים. רק מה הוא יודע להגיד? אנחנו אבותינו חטאנו. כלומר, אני מוכן להודות שאני לא בסדר. כי רוב הזמן, מה אנחנו פתוחים? אנחנו בסדר. אז ביום כיפור אתה אומר, אני יודע שאני בעצם לא בסדר, אבל אני לדעתי בוידוי של יום כיפור, אתה לא אומר שעשית את כל הדברים כמו שאתה... אתה מחפש, אולי זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה. אבל בכל מקרה, ודאי שטעויות יש. מה שרש"י בעצם אומר הוא שמומחה יכול לטעות, זה מה שהוא אומר. כשמומחה טועה, אנחנו יודעים להכריע שזה טעות, אבל למה לא לשלם? זה בשכה. זה אפשר לפרש ככה. יכול להיות זה יותר מזה. יכול להיות שיש פה תפיסה, שאני שמעתי על תפיסה כזאת בהקשרים אחרים, אולי דומים, שכאילו האדם פועל עבורך או מכוחך. ובר יבינה, זכר צדיק לברכה, פעם סיפר לנו, הוא גדל בסלונים. ובסלונים היה שוחט אחד. אותו אדם שהיה שוחט עבור כל העיירה, אבל בימים ראשון עד שלישי הוא שחט בשביל חסידות אחת, ובימים רביעי עד שישי הוא שחט בשביל חסידי סלונים. ואלה לא אכלו מהשחיטה של אלה. למה? זה לא השחיטה שלנו, אבל זה אותו שוחט. למה? כי מה הייתה התפיסה? שיש איזה סייעתא דשמיא על השוחט עבור מישהו שוחט עבורם. האם זה מה שרש"י מתכוון?
אני חושב שפשוט העניין הוא שלמומחה יש את הכל, כי הוא מבחינתו בא לכל הכלים, ולכן האשמה בטעות היא לא אשמה שלו. כלומר, אתה לא יכול להשאיר את השוטה, כי יש את כל הנדרש כדי לפסוק דין, נכון? ולכן זה פשוט תקלה שלא תלויה בו, ולכן אתה לא יכול להשאיר את השלם.
זה סוג של אונס, אתה אומר. ראשונים הכי נגיד זה במפורש. אוקיי, יהיה הדבר אשר יהיה, לשיטת רש"י אנחנו בעצם רואים דבר מאוד ברור. הדיין, המומחה מסוגל מה לעשות? א', באמת להבדיל בין הפסקים שלו, הוא פעם אמר כך, פעם אמר אחרת, אבל הוא יכול להגיד מתי טעות, מתי לא. שנית, למה הוא לא משלם? מזל לבישה, מה שלא יהיה הפירוש, כן? והדיין, לא, הוא נופל בין הכיסאות, כי מצד אחד הוא אומר שני פסקים, אז הוא כאילו אוכל אותם משניהם. וזה בא תירוץ, אמר רב נחמן, אני קורא את דברי רש"י, יש גדול ממנו, אותו גדול מחזיר דבריו של זד, יש בו כוח לבטל. אין גדול ממנו, לא ציית לבעל דין להדורי עובדה, ואפילו זה אומר תהיתי לב כל קמיני. נתנאל, פעם שלישית שמה רש"י מכניס את בעל הדין, האם בעל הדין מציית או לא מציית, כלומר האם שכנעת אותו או לא. וגם פה, מה ההבדל בין גדול לבין לא גדול לדעת רש"י? היכולת עוד פעם לקבוע אם הייתה טעות. כשיש גדול ממנו, אז מי קובע שהייתה טעות?
הגדול.
כשאין גדול, אז אנחנו פשוט עוד פעם לא מצליחים לשכנע, כי אמרת שתי אמירות, לא יודעים איזה אמירה. ברש"י רואים בבירור לאורך רב יוסף ורב נחמן, שהשאלה הגדולה היא, האם אנחנו יכולים להכריע חד משמעית שהייתה טעות, שאני מסוגל להכריע כשיש טעות, מה אני עושה? מה אני עושה? מחזיר את הדין. כי אני, אתה טעות, ברור שמבטלים, טעויות מבטלים, מחזיר את הדין. המשנה בסנהדרין לפי רש"י, כשיש קודם כל מומחה, כשרש"י אמר כאן שיש גדול ממנו, איפה זה כאן יש גדול ממנו לפי דעת רש"י? אז זה בסנהדרין, כמו לפי רש"י.
בוא נלך, לא, פה לא כתוב טוב, בסדר? ממש כתוב רק, צריך לעמוד אחר ש... אולי כאן בסנהדרין. לעומת זאת כאן בשאין גדול, אז זה איפה? זה בחורות. ככה נראה בדברי רש"י. מוסכם עליכם?
כאן בגדול, אותו גדול מחזיר דבריו של זה. זה מחזיר דבריו, זה מחזירים של סנהדרין. כאן בשאינו גדול, לא ציית לבעל דין להדורי. כלומר, עכשיו פה אני אשאל לדעתכם ברש"י, רב נחמן מסביר את רב יוסף, או שהוא פשוט מוסיף? או שהוא מוסיף פשוט הסבר אחר?
לדעתי הסבר
אחר. ברש"י ברור, אני לא חשבתי ככה שלמדתי, אני אומר להפתעתי, הר"ן אומר אחרת. אבל כשאני למדתי את רש"י, אני חשבתי לעצמי, בגלל המבנה הזה, מיד תראו את המבנה בראשונים אחרים, ותבינו... סנהדרין דיבר לדעת רש"י על מומחה, בכורות דיבר על שאינו מומחה. אבל בכורות גם יש מומחה, ולכן התשובה היא ככה, בסנהדרין זה מומחה, חייבים להגיד ככה, בסנהדרין זה מומחה שיש גדול ממנו, ובכורות זה... אין גדול ממנו, ולכן גם אינו מומחה וגם מומחה, הדין יהיה קיים, כי אין מי שיבטל אותו, אבל הם יהיו שונים בתשלום.
כן,
אני
כן מוסיף.
אז זה מה שאתה רב מוסיף.
הוא מוסיף על שיטת רב יוסף.
הוא לא, הוא חייב לאמץ הנחה של רב יוסף, שזה מעזור להקבלת הר"ן, שבסנהדרין דיבר על מומחה. זה הוא חייב לאמץ.
אבל זה לא מספיק לי מומחה, אני צריך מישהו שיהיה יותר מומחה. אני צריך מישהו שיגיד לי, אני בדרגה יותר מומחה, ואתה טעית, אפשר להחזיר את
הר"ן. אבל מוסכם שלרש"י כאן הוא בסנהדרין כאן בבכורה. עכשיו שימו לב, דבר גם על שיקולים פרשניים. לרש"י יש מבנה קבוע, אתם רואים את המבנה הקבוע? הכאן הראשון הוא
סנהדרין.
הכאן השני הוא בכורות. הכאן הראשון הקהל השני, אם אני מחפש שיקולים פרשניים טקסטואליים, ברש"י יש מבנים, רב ששת, כאן בתאה בדבר משנה, איפה זה? סנהדרין, כאן, בשיקול הדעת, לרש"י יש מבנה קבוע שחוזר בכל התירוצים, הקהל הראשון הוא סנהדרין, הקהל השני הוא בכורות, ראשון סנהדרין, שני בכורות, זה מבנה שחוזר, זו דעת רש"י.
אבל ככה,
אבל הרב, זה לא באמת משהו, הדבר הזה לא עוזר לי להבין ממש אם
אם רשי נגיד חושב שדברי רב נחמן היו לדברי רב יוסף, זאת אומרת, האם הוא מדבר על זה שמומחה גדול ממנו או
להיות מדובר על גדול ממנו, אז יש להניח שהוא בעצמו כבר איזשהו מומחה. אבל אני אשאל אותך שאלה, מה יקרה בינו מומחה שיהיה מעליו גדול מאוד, האם יכול להחזיר את הדין שלו? כן, כלומר, אני נוטה לחשוב שלדעת רש"י בסנהדרין זה לא משנה אם אתה מומחה או לא מומחה, כל עוד שיש מעליך מישהו שמה יכול לעשות? להחזיר את הדין, הדין חוזר. כלומר, אני נוטה לחשוב שלא כמו הר"ן. כשאני גם קראתי רש"י לא ראיתי בכלל הר"ן.
גם כל
רש"י רב נחמן אומר, רב נחמן אומר, אתה צריך כדי להכריע שטעות אדם גדול שיודע לעשות את זה, ואז תחזיר את הדין. כל בכורות מדבר שזה תמיד אתה מול עצמך, ולכן מה הדין תמיד? שהדין נשאר, גם במומחה הוא נשאר, כן? אין מי ש... בוא נאמר כך, אתה בעצמך פעם אומר כך, פעם אומר אחרת, אז איך אתה יכול עכשיו להכריע? כלומר, מה שלדעתי עולה בתירוץ של רב נחמן, בהסבר רש"י, שגם מומחה, אם הוא פעמיים אומר דבר והיפוכו, אם הוא אומר דבר והיפוכו, לא מסוגל להחזיר את הדין. בניגוד גמור למה שרש"י אמר ברבי יוסף. כלומר, בוא נגיד ככה, המומחיות שלך נסדקה על ידי מה?
על ידי הטוב.
על ידי הטוב? איזה מין מומחה אתה? הגמור זה מומחה.
אז אתה מסיק שזה שני דברים שונים?
אה?
אתה מסיק שזה שני דברים
שונים? אני נוטה לחשוב ככה, ממה שאני מצליח לראות ברש"י. אני יכול לומר שהר"ן לא קרא כך את רש"י. ולדעתו בינו מומחה תמיד מה יהיה הדין, נשלם מביתו, זה הדבר החשוב. ובמומחה אז אני עושה את ההבדלה הזאת.
כל הראשונים האחרים הם מוסיפים לגמרא איזושהי מילת קישור, כאילו מילת קישור שלא מצויה בטקסט עצמו של הגמרא, שמראה שרב נחמן או ש...
איזה מילת קישור?
הם אומרים שם... לא זוכר, כאילו מילה שמוכיחה שרב נחמן מתייחס ל...
נכון, איזה מילת קישור הם מכניסים? אתה צודק, אבל... לא, קשיה? אתה כן זוכר, עריף, שהוא מצטט, תפתח, תפתח את עריף, כן, אתה מצוין. אני טעיתי באותה טעות עד שהמיכל ישראל מתיקן אותי, בסדר? תפתח את עריף, איך הוא מצטט את רב נחמן? לא, קשיה. אז מה לא, קשיה אמר? לא, קשיה, מה שהקשית על מי?
רב יוסף.
כן, עכשיו אבל תסתכל, איך רב יוסף נפתח? לא, קשיה. איך רב ששת נפתח? לא, קשיה. איך רב נחמן, איך רב חיסדה נפתח? בריף, לא, אל תזכר אליי, בריף. גם להקשיה, אומרים אחרות, להקשיה, הכוונה להקשיה בין המשניות, אז זה לא מוכיח כלום. בסדר? אני כמעט רציתי לטעות בזה בשיעור, אבל מיכה הציל אותי. או, אני, להקשיה, זה ברור ש... אבל זה בכלל לא ככה, בסדר? זה ברור?
טוב, אבל גם כאן, בבעל המאור, נגיד, הוא משתמש
ב... בוא נעבור לבעל המאור, לפני כן, אתם מרשים לי להסתכל בריף? אני מדלג על הרך לרגע, מסיבה פשוטה, לדעתי נפל טעות בטקסט של הרך. אני אנסה לשכנע אתכם תכף בעניין הזה, אבל בואו נתחיל בריף, בסדר? מה עושה הריף בסוגיה? הריף אומר, אמר רב יוסף לא קשיא, כאן במומחה, כאן בשאינו מומחה, וכי קטני מחזירין בשאינו מומחה, ועד קטני מה שעשה עשוי ומשלם מביתו במומחה. הריף פשוט אומר הפוך מרש"י. בדעת הריף, כאן בשאינו מומחה זה בסנהדרין. למה שאני אבדיל ביניהם? אז הריף, הוא קמצן במילים, נכון? הוא לא מסביר. אבל מה לדעתכם ההסבר? איך ראשונים אחרים מסבירים את שיטת הריף? למה שיהיה הבדל בין מומחה לשאינו מומחה? אז הם יוצרים פה וקטור אחר. כלומר, אם לדעת רש"י זה היכולת לקבוע טעות, זה רש"י, לדעת עריף, יש פה נושא אחר בכל הסוגיה. פשוט הבעיה הלמדנית היא אחרת. שאלה היא לא אם זה טעות או לא. זה לא בעל כבוד טעויות. פעם השנייה אתה צודק, תהיית פעם ראשונה. שאלה היא אחרת. מה קורה באינו מומחה? למה בסנהדרין אינו מומחה הוא חוזר? מה הסיבה הפשוטה? כי מי לא היה שווה כלום? הפסק הראשון שלו לא היה שווה כלום. נגיד בצורה פשוטה. הדין של דיין שהוא אינו מומחה, הוא מעליו בטל. אם אדם שהוא לא רופא ייתן לכם מרשם לבית מרקחת ואין לו חותמת עם מספר רישיון, אז זה לא מרשם רופא. בטח מי שכמוני קצת אוהב בריס, כן? הוא התחזה לרופא. בבחינת החלויס, זה לא מרשם רופא. למה? כי הוא לא רופא. בסדר? אדם שהוא לא דיין פוסק פסקים. זה לא שזה דין מוטה. זה לא דין. זה כלום.
למה מחזירים אותו? אפילו הייתי אומר יותר מזה, זה לא בלומדס, זה לא שמחזירים. ורשי, בואו אני רוצה שנבין את ההבדל בעוצמת התפיסה. ורשי הפסק הראשון הוא פסק, ועכשיו מה צריך לעשות לו? לבטל אותו, צריך להרוס אותו. אז אם אתה מומחה או את הגדול, אז מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לחסל אותו. אם אתה לא מומחה, איך אתה יכול לחסל? אולי, אבל לדעת הריב זה פשוט אחרת. אין לו מומחה, זה לא שמחזירים אותו. הוא מעולם לא היה פסק דין. אף פעם לא היה פה פסק.
למה השני יכול לבטל את
זה? שנייה, אף פעם לא היה פסק. לכן, במשנה סנהדרין, מה קורה כשאין לו מומחה קשקש במוח ומה מה שאמר? חוזר! ומה זאת בבחורות? במה מדובר? שאמר את זה מומחה, אמר את זה דיין, אם יש לי חותמת, עם מספר רישיון. אז לכן, הדין דין. כלומר, אם שאלתם אותי פה קודם, יגיד, אתה שאלת? למה מה שעשה עשוי במשנה בחורות? אז לפי הריף, מה התשובה? מה שעשה עשוי? כי דיין פסק פסק דין, לכן, מה שעשה עשוי? עכשיו...
לא, אם הוא לא מומחה, אז הוא לא צריך
שאלה.
אם הוא לא מומחה לדעת הריף, אין לזה חלוץ משפטית, נכון?
כן, אבל במשנת בחורות מדובר במומחה.
הריף עופר, כן? אז מה ההבדל בין... וכך הוא יסביר את שיטת רב נחמן?
זה ברור.
ככה הוא יסביר את שיטת רב נחמן.
כלומר, לפי הריף, עוד מיד נגיע לרב נחמן, אבל לפי הריף, הדין הוא שפסק, הדין הוא תוקף, או סמכות נקרא, סמכות הדיין, לפסוק. זה הנושא. הנושא אחר לגמרי. לא האם יש טעות או לא. האם הפסק הראשון הוא תקף. במשנת סנהדרין פסק את הפסק הראשון, אדם שהפסק שלו לא, מעולם לא היה תקף. לא מחזירים אותו, אף פעם לא היה. במשנת בחורות הפסק תקף. ולכן מה המקסימום שאני בודק? בעצם אי אפשר להחזיר דין של דיין מומחה. מה הדבר היחיד שאני בודק? אם אפשר לתבוע לך כסף, לשלם לביתו או לא. ועל זה באה השאלה...
יש שאלות טובות על הריף במשנה.
אז מיד, אתה צודק. מי שאל את השאלות האלה? בעל המור. אמרו, בוא נדבר על שיקולים פרשניים. מיד נגיע לבעל, ובוא קודם כל נקרא את הריף בפנים.
ואז האם אתה מוסיף את רב נחמן על רב יוסף, אפשר לחלק שם. אמרת דיין מומחה לעולם לא חוזר. השאלה עכשיו, מה שעשה סוי, השאלה עכשיו הוא משלם. תלוי, אם הוא גדול ממנו או לא גדול ממנו. אם הוא גדול ממנו, אז הוא לא משלם. ואם הוא לא גדול,
הוא משלם. יופי, אז יגל אומר פה דבר גדול, שהאמת היא, אני רוצה פעם לחזור איך ללמוד. הריף עצמו לא יודעים ממנו יותר מדי. מה הריף בעצם עושה כסגנון כתיבה? הוא מצטט את הגמרא בעיקר. פה זכינו והוא הכניס משפט אחד פרשני, אבל הוא לא מסביר את הכל. הריף עצמו... מה?
היה אצלו בגמרא.
מה?
היה אצלו בגמרא.
לא, בכי קטני הזה לא היה אצלו
בגמרא.
כל המשפט הזה מופיע? אז הוא תוספת, בסדר? אני כבר אומר לך. זה לא, אז מה מופיע בתימני? זה נראה לך שהגמרא כותבת ככה? אני שואל אותך, עמיחי, אתה לומד גמרא כבר איזה 10 שנים. זה סגנון גמרא? לא, באמת. אני אבדוק את זה סבתו, בסדר? אבל הריף, יגל, הריף, חוץ מהמשפט הזה, הוא לא מסביר. אבל מה שאמרת אומרים ראשונים, שימו לב לפרשנות. אז מה רב נחמן תרץ? אז מי שראה את הרמב"ן בפנים, הרמב"ן אומר את זה מפורש, בוא נראה איך הוא מכניס את זה. שכאן בגדול, מה הכוונה כאן? מה הכוונה כאן בגדול? זה כבר עוזב את היחס בין סנהדרין לבחורות, שם מטפלים במה? בתוך בחורות בין... ההבדל בין מומחה לאינו מומחה. ומה שאומרים, בואו אני אסביר מה הם אומרים, ואז תשאלו. מה שמסביר הרמב"ן את שיטת הריף, אני אומר, בריף עצמו אני לא מספיק יודע, כי הוא לא מסביר כלום, אבל הרמב"ן אומר שזה חילוק פנימי בתוך בחורות, בסדר? אני אצא פה ברב נחמן, בסדר? מה הוא אומר ככה? האינו מומחה של בחורות, מה פירושו? שיש גדול ממנו. בדיוק. לעומת זאת, המומחה של בחורות, שהוא פטור מלשלם, זה שאין גדול ממנו. כלומר, בניגוד לרשי, שכאן בגדול זה סנהדרין, כאן בשינו גדול זה בחורות, לדעתם זה החילוק הפנימי של בחורות, זה הכוונה שזה מקשה אחת. כלומר, החילוק בין בחורות לסנהדרין זה רב יוסף. ההסבר להבחנה הפנימית של משנת בחורות זה רב נחמן. בעצם שימו לב אחד על מבנה, דיברנו קודם על מבנים, אצל הריף אין שום, לפי הטענה הזאת, שום מבנה.
כאן זה, אין שום מבנה. לדעת רש"י יש מבנה שכאילו כמו נוסחה מתמטית. כאן X, כאן Y, כאן X, כאן Y, כאן X, כאן Y. והרי זה לא קיים בכלל. הכאן הראשון הוא סנהדרין, הכאן השני הוא בחורות, הכאן השלישי הוא בחורות חוליה א', הכאן השלישי הוא בחורות חוליה ב'.
רגע, זה פשוט
החוליות בחורות? בחורות, יש בעצם שתי שאלות. שאלה ראשונה היא שאלת מחזירין או מה שעשה עשוי. שאלה שנייה היא, כשמה שעשה עשוי, האם משלמים? זה משהו שתי שאלות. אז מה שהם באים להסביר, ככה מסביר הרמב"ן את דברי הריף, תמצאו, תגידו לי, נקרא את זה בפנים בתוך הרמב"ן, שרב יוסף מסביר את ההבחנה בין מחזירין לבין מה שעשה עשוי, ורב נחמן מסביר את ההבדל בין מומחה לשאינו מומחה לגבי תשלום. זה מה שהוא מסביר. בעצם היסוד הולך ככה. מה שנוגע אם מחזירין או לא, תלוי אם אתה אינו מומחה או מומחה, כל פסק של אינו מומחה, מה דינו? מחזירין, קורס, הוא אף פעם לא פסק את זה, זה כלום, גורניש פר גורניש, אתם שומרים. כשאתה מומחה, הפסק שלך עומד, מה שעשה עשוי. עכשיו פה אנחנו נבדוק מי משלם, ומה מתברר? שיכולים להיות שני סוגי מומחים, יש מומחה שהוא לא מומחה, ויש מומחה שהוא כן מומחה, אבל מה זה כך? יש מומחה שיש גדול ממנו שישלם, ויש מומחה, אבל אם אתה לא מומחה, באמת, תשלם, אתה חוזר, אין פה, אפשר לתבוע אותך. אני תובע רופא, אני לא תובע סנדלר, כן? אתה, זה כלום. אבל אם אתה כן מומחה, כאילו, ומה הקושי הגדול לשיטת הריף, ברמב"ן זה מאוד מאוד קשה, שמשנת בחורות אומרת אינו מומחה, היא בעצם מתכוונת לאדם שהוא לאמיתו של דבר. מומחה, רק הוא מומחה שיש גדול ממנו. עכשיו איך מייצרים, בוא אני אסביר את השאלה, איך מייצרים מומחה שהוא לא מומחה, איך זה יכול להיות, כן? אבל אתם מבינים את הקושי? לפני תראו, הקושי מובן?
כי אומרים ש... מה התשובה שלו? התשובה שלו היא שמומחה, כשהמשנה בברכות אומר מומחה, מתייחסת רק למומחה לעניין...
אני מיד אסביר את התשובה שלו, אבל קודם לפני כן, לוודא שכולם איתי, קודם כל כולם הבינו את המבנה הטקסטואלי, איך שיטת הריף עם הרמב"ן הולכת, מה זה כאן, מה זה כאן, מה זה כאן. כן. בשלב הזה אתה שואל?
כן, בכל זאת. אני אומר משהו, אני רוצה להגיד משהו בסיסי, אבל כאילו, כל המבנה הזה, בסופו של דבר, בינתיים מה שאמרנו כבר שהוא שבר, האם דברי רב נחמן מוסבים לרב יוסף? זאת זה הנפקמינות שלי.
בוודאי, אבל גם אם אתה חושב שהוא מוסר, השאלה היא איך. יש פה מבנה שהקושי, אנחנו צריכים להבדיל בין הניתוח של הסברה שלהם לבין היכולת שלו להיכנס למילים. ופה אני יכול להגיד, מבחינה סברה, השאלה שהריף עוסק בה היא הסמכות שלך. זאת השאלה, אתה דיין או לא דיין? פסקי הדיינים עומדים, פסקי עינם דיינים לא עומדים.
שזה כבר לא מסכים
שאתה... זאת השאלה, אבל מבחינה טקסטואלית, הדבר הכי קשה בשיטה הזאת, אבל זה קשה לרב יוסף עצמו, כאילו זו שאלת הגמרא. איך לוקחים משנה שאומרת, אינו מומחה ומומחה, ואומרים ששניהם מומחים, כאילו איך עושים דבר כזה? אז כאן הרמב"ן, מה הרמב"ן עושה? יש לכם את הרמב"ן בפנים? כן, יגל, בבקשה.
אני הבנתי את השיפוט, הבנתי את הסברה למה מומחה שיש גדול ממנו
מצוין. לכן אנחנו חייבים לענות על השאלה מה זה מומחה שיש גדול ממנו שנקרא אינו מומחה. ועל זה תראו מה אומר הרמב"ן.
רגע, והוא משלם?
הוא ישלם. כלומר, מצוין. אז בואו נקרא את זה. מה אומר הרמב"ן? אני קורא, יש לכם זה בדף ששלחתי מי שיש לו שורה 60. אמר הכותב, מאיפה לקחתי את זה ממלחמת השם? מכירים את הבעיה עם כל הדפים האלה? אני רוצה שתכירו את הדברים בפנים, רק תראו איזה הבדל באותיות או ביכולת לקרוא, כן? בסדר? בהזדמנות, בסדר, אני רוצה פשוט ללמוד עכשיו, אסביר לכם קצת על בעל המאור, על הרמב"ן, אבל רק בעל המאור הוא היהודי היוצא דופן של ספרות הראשונים, הוא היהודי הכי מושמץ בתקופת הראשונים. כן, כל גדולי עולם, תראו רק מה הרמב"ן עושה לו, מה הרמב"ן עושה לו? מה זה מלחמת השם בתרגום לערבית? ג'יהאד. אוקיי, אני לא רוצה להוסיף, בסדר? אני גם אגיד לכם שלדעתי הוא לא תמיד טועה בעל המאור. יש לו כמה שיטות, חבל על הזמן. אבל הוא יוצא דופן, הוא יוצא דופן, מיד נגיע אליו, אבל הרמב"ן...
היה מצעיר שהוא חלק על הריב.
כן, נכון, אבל מה שאנחנו צריכים היום להשתחרר זה מהפוליטיקה, שבעיקר אתה לבין מה אתה אומר.
מה שאני רק אגיד, בוא נראה את הרמב"ן. אומר הרמב"ן, זו אינה הקושייה, שהמומחה השונה במשנה זו עניין בכורות הוא מומחה גמור. כלומר, כשכתוב אינו מומחה במשנת בכורות, הוא בעצם מומחה, הוא מומחה גמור. מה זה מומחה גמור? דגמיר וסביר ונקית רשותה, דכל דלא נקית רשותה להתיר בכורות הדיוטו, כי דמרינם בהדיה בפרק יום הכיפורים, דבר זה הניחו לו לבית נשיא להתגדר בו, ומשום מה חיקטני מי שאינו מומחה, מה הכוונה? שלא נטל רשות וראה את הבכור ונשחט על פיו, הרי זה ייקבר מביתו וישלם מביתו, מהייתיים פושע הוא, מזיקו, לא אבי למח זה בלא רשותה, ועלה קטני שימדן את הדין ואת העם משלם, כיוון לא נקית רשותה, ואם היה מוכן לבית דין, כלומר אין גדול ממנו בחוכמה ובמניין, פטור מלשלם, אף אגב זה לא נקית רשותה. אבל היא נקית רשותה, אף על פי שיש גדול ממנו, כי למה רב נחמן? מה עושה פה הרמב"ן? הרמב"ן לוקח את הסוגיה בדף ה' ומכניס אותה לתוך משנת חורות. שפה יש עוד דוגמה לעניין של הפילולוגיה מול איך ראשונים עובדים. לפי איך שאני הצגתי בפניכם את הגמרא בדף ה', מה שהרמב"ן עושה הוא בלתי אפשרי. למה? כי מה הגמרא בדף ה' ניסתה לעשות? למצוא תחליף למה שאומרת המשנה בבחורות, במציאות שאין סליחה, או אני אומר את זה בצורה פשוטה. אני רוצה לשאול את עצמי, מה פירוש המילה מומחה במשנה? מי זה המומחה הזה? אז האמת, היום עשיתי בדיקה עם עמיחי, בדקנו קצת פרויקט פשוט. מומחה מופיע במשנה באיזה הקשר? גסנו? זה בחורות. זה ההקשר המרכזי שהוא מופיע. מופיע חמש מתוך שבע פעמים במשנה, הוא מופיע בהקשר של בחורות, כולל עוד משנה בביצה, שגם שם זה הכוונה מומחה למומים. כאילו, זה אנחנו בכלל לא יודעים איך מינו את המומחה, מי הוא המומחה הזה וכו'. הדבר הזה הוא כאילו נעלם. עכשיו, עוד פעם, לפי הקריאה של את הגמרא בדף ה', רב חי בבבל, רב גם, אתם יודעים, רב הוא לא מומחה לבחורות, נכון? מה רבי אמר? אל יתיר. אז רב כאילו מייצר תחליף בבלי למומחה של המשנה, מי שיקבל רשות מראש הגלות. עכשיו, מה שעושה פה הרמב"ן זה דבר אחר לגמרי. הוא לוקח את דברי רב שמדבר על נקית רשותה ואומר, כבר המשנה יש בה גם נקית רשותה, או בלשון אחרת, במשנה אתה מתאר את המומחה לבית דין, הכוונה נקית רשותה, זה שמתחתיו הוא חכם וכולי, אבל הוא לא נקית רשותה. עכשיו, אני רוצה קצת להסביר מה קרה פה. זה לא הזמן עכשיו ללמד את כל נושא הסמיכה וכולי, אבל זה עולה בבירור מעיון בסוגיה בפרק ראשון של סמיכה ובסוגיות הירושלמי המקבילות, שפה יש פער עצום במקורות ארץ ישראל ובבל בנקודה אחת פשוטה. בארץ ישראל המוסד או מי שסומך אותך הוא איחוד של כל המוסדות כולם. מה אני מתכוון? הוא גם חכם, הנשיא הוא גם חכם, רבי יהודה הנשיא, רשב"ג, רבן גמליאל, והוא גם מבחינת האדמיניסטרציה הוא גם משרד המשפטים או משרד הדתות. זה אותו בן אדם. מה קורה בבבל עם אותו מימרה של רב בדף ה'? שמה זה קורה. את הסמיכה ממי מקבלים? מהרבנות הראשית, שהוא חכם, מקבלים אותו מארץ ישראל, מרבי. אבל מי מחלק? איפה משרד המשפטים נמצא? בבבל. כלומר, כשאתה מגיע לסוגיות הבבלי, מתחילים להפריד בין סמיכה לבין רישיון. מבינים? בין מישהו שבדק את הידע שלך, או נתן לך את הסמכות להיות חלק מבעלי המסורת, לבין מי שנותן לך המשרד הממשלתי שמחלק רישיונות. בלשון הפשוטה של הירושלמי בחגיגה, הירושלמי אומר, הטעם קרי למינוי הסמיכה. ומילים אחרות, בארץ ישראל, איך קוראים? המילה סמיכה לא מופיע בכלל במקורות ארץ ישראל, הוא מופיע באיזה תוספתא, אבל הוא כמעט לא מופיע. כי כשהנשיא סומך אותך מבחינת ארץ ישראל, זה כאילו משרד המשפטים, מה אתה מקבל? מינוי. השפה של מקורות ארץ ישראל היא, כשמדברים על סמיכה, אתם אומרים מינוי, מינוי, מינוי. לעומת זה בבבל, מי ממנה אותך? ראש הגולה ממנה אותך. לעומת זאת, מי סומך אותך?
נשיא.
החכמים. הנשיא הופך להיות מאדמיניסטרטור, הופך להיות מה? לחכם, לחכמי המסורה.
זאת אומרת שהתפקיד שממלא מי שנסמך בארץ ישראל, זה אותו תפקיד שממלא הממונה בארץ ישראל,
נכנס למשבצת
של המסמך.
בבבל התפצל, כל אדם שרוצה להיות מומחה שלם, בעצם צריך שני מינויים. הוא צריך גם להיות מוסמך הוא צריך לקבל סמיכה מחכמים בארץ ישראל, והוא גם צריך לקבל רשות מראש הגולה. כשברקע דברי הרמב"ן עומדת דברי הגמרא בדף ה', שם הגמרא מתלבטת האם הסמיכה ארץ ישראלית כפה בבבל, לשון הגמרא שם מהכה להכה, כלומר רשות של ראש הגולה בבבל, פשיטה שזה טוב. מהתם להתם, כלומר אם קיבלת סמיכה ארץ ישראלית שהוא תקף בארץ ישראל, גם בטוח שזה טוב. אחרי זה הגמרא אומרת, היא בבלית, מהכה להתם, גם בטוח שמה? גם טוב. למה? כי בבל היא שולטת בכל העולם, כידוע. מה היא מתלבטת? מהתם להכה, כלומר לא פחות מזה. אנחנו כבר ארץ ישראלים, אז קשה לקרוא את זה. אבל הגמרא שם אומרת, יבוא בן אדם, אני רוצה קצת לזעזע אתכם, תרשו לי, יבוא בן אדם עם סמיכה מרבי, עם הדבר האותנטי האמיתי לבבל, מה יגידו לו הבבלים? אתה תיתן, מה אתה תעשה? לשלם, למה? אתה צריך רשיון. זה כמו מגיע רופא מארצות הברית, בסדר, מדינה מתוקנת, הוא רופא בכיר 25 שנה, עבד בבית חולים במאונט סיינאי, לא יודע, עבד בקולומביה פרסביטריאן, ואומרים לו, אתה רוצה לעבוד בשערי צדק, אתה רוצה לעבוד באסור, כאילו, טוב, אתה צריך לעשות מבחן, לראות שאתה יודע משהו, כן? טוב, אני לא נכנס עכשיו לעולם הראשונות. מה?
יש כאלה
מרוסים. אבל הכריחו שם את כולם לעבור מבחנים, אתה יודע. אז אני לא יודע מה המדיניות, כאילו, האם אומרים, וואו, היה פרופסור בכיר בארצות הברית, טוב, אני לא יודע מה עושים. מה שאני מנסה לתאר הוא שכל דברי הרמב"ן הם, כי הרמב"ן לוקח את מושגי הסוגיה בדף ה' ומפרש לפי העת את המשנה בבחורות. כלומר, אנחנו מבחינה פילולוגית, מה אנחנו יכולים להגיד לעצמנו? הגמרא בדף ה' היא מנסה לתת מענה לחברה שכבר לא יוכל לקיים את המשנה בבחורות. אבל הרמב"ן הוא לא קורא את הגמרא כמוני, בסדר? הרמב"ן לוקח את הגמרא, שעכשיו הגמרא שנתנה לו עכשיו את הקריאה של המשנה בבחורות, יוצא משם שבן אדם שבא מארץ ישראל הוא יכול להיות מומחה לפי ההגדרות הארץ ישראליות, ועדיין היות ואין לו רשות מראש הגולה הוא יהיה חייב לשלם, בסדר? ולכן אומר הרמב"ן, עכשיו אני משלים את הפירושות, זה מה שכתוב ברמב"ן, אני משלים את הפירוש שלו. אומר הרמב"ן, כשהמשנה בבחורות אמרה אינו מומחה, היא התכוונה לגמיר וסביר, שבמילים מאוד פשוטות סמיכה מרבי אולי יש לו, ולכן מה יקרה לדין שלו? מה שעשה עשוי, זה ההסבר יגיע לדעת הרמב"ן, מה שעשה עשוי, אבל למה הוא ישלם מביתו? כי לא נקית רשותה. לעומת זאת, מה קורה במומחה לביתי? שכאן הרמב"ן מחדש חידוש, וזה בגלל שאין לו ברירה, כי מי יתקע אותו לחדש את זה? רב נחמן, כלומר, מיד נדבר על המשנה בעדויות, אבל רב נחמן כאילו תקע אותו שהוא חייב להגיד את הדבר הזה. לפי די יצא שאם אתה חכם הכי גדול בדור, אתה לא צריך רישיון מראש הגולה, מה שנקרא, נגיד ברבנות, גאון מוכר, מכירים את זה? בא הרב אהרן סולובייצ'יק, עלה ארצה, אני זוכר שזה קרה, מארצות הברית, מה, הרב לאו יבחן אותו? הוא יודע, אני לא רוצה להגיד כמה הוא יודע יותר מהרב לאו, הרבה יותר, בסדר? מגדולי הדור ממש, מה, מישהו יבחן אותו? הוא היה אדם ענק בתורה, הרב אהרן סולובייצ'יק, בכלל, אישיות ענקית, כן? אם אין גדול ממנו בחוכמה ובמניין, אז זה כאילו נקית רשותה. מה, אתה תבקש רישיון ממנו? זה לא יכול להיות, כן? אבל לפי הרמב"ן, אני חוזר על הביור.
ההבחנה בין בחורות לסנהדרין הוא סנהדרין זה אינו מומחה, הדין אף פעם לא היה דין. בבחורות הוא גם אדרי סביר, לכן הדין מה שעשה עשוי. אבל אם הוא לא נקת רשות, שזה בלשון סוגיית סנהדרין, יש גדול ממנו בחוכמה ובמניין, כלומר היה לך ממי לבקש שיאציל את הסמכות עליך, לא ביקשת, שלם. אם אין ממי לבקש כי אתה גדול הדור, אז אתה פטור מלשלם כי אתה נחשב נקית רשותה. זה ביור הרמב"ן, זה הסברה שלו.
מאוד מאוד קשה, אבל קבל את זה במילים, זאת האמת, מאוד מאוד קשה, כן? עם כל ההרצה שלי לרמב"ן, זה לא נכנס טוב במילים, זה פטיש 5 קילו בקושי, כן? זה לא נכנס, כן? אבל זה יסוד הרמב"ן. שימו לב לעוד נקודה שהתחלת הזיקה למשנה בעדויות. על מה דיברה המשנה בעדויות? האם בית דין יכול לחלוק על דברי בית דין חברו? עכשיו לפי רש"י, על מה החילוק פה מדבר? מי יכול לקבוע שיש טעות? מה אומרים? הגדול יכול להכריע במה שהקטן מתבלבל, נכון? אבל לפי דעת הרמב"ן אין שום קשר, כאילו כשאומרים גדול, מה מתכוונים?
שיש ממי לבקש רישיון. כשאומרים אין גדול והכוונה, אין ממי לבקש, כן? למה לדבר במונחי גדול? כאילו, אני, במיוחד איך שדיברתי קודם, אם אני אומר שמישהו מחלק את הראשונות הוא ראש הגולה, ראש הגולה הוא הגדול? לא, הוא משרד ממשלתי, הוא פקיד, הוא... זאת אומרת, אני מבין שהאדמיניסטרציה, מי מחלק את הראשונות ברפואה? גדול הרופאים מחלק אותם? לא, זה לא עניין של גדול, זה עניין של שלטון, של סמכות. זה מושגים קשים, קשים להבנה, זאת האמת.
לדעת הרמב"ן, מישהו מומחה ויש ממנו גדול מחמר בניין, משלם רק ברופא?
אם הוא לא קיבל רשות.
כן,
קיבל רשות. אם הוא קיבל רשות, קיבל רשות. הרמב"ן כותב את זה במפורש, גם אם יש גדול ממך. לא, כן, כתוב מפורש, מהתם להתם, כלומר, בארץ ישראל הראשונות עובדים בתוך ארץ ישראל. בסדר? זה ברור כאן השלב הזה? עכשיו בואו נעבור לרזה, אפשר? כן, בבקשה, יהודה.
לגבי הרמב"ן, גם צריך להבין שכל דיני הדתות, זה הדבר שהיה, כאילו, היה דבר שעשו אותו פעם גם במציאות, ולא דיון תיאורטי, שאם הרמב"ן מפרש סוגיה כך וככה, אז לא משנה באמת. אלא דיני הדתות משתלשלים בהם במשך הגולה, ומה שהיה מומחה בזמן של הריף, זה דווקא נשאר אותו מומחה בזמן של הרמב"ן. ואם הרמב"ן יבוא ויפסוק, כמומחה כדבר מסוים, זה יכול לצאת כמשהו ממש שלא כרצון ההלכה במציאות. ולכן אולי הפירוש שלו היא לא דווקא לפי הפירוש הסוגייתי וטקסט, אלא לפי מה הוא חושב שהוא נכון.
כן, אנחנו עדיין לא הגענו לשלב של פסיקת ההלכה, או אני אגיד אחרת בעקבות השאלה שלך. כאן אתה בעצם מעלה שאלה מהותית שנחלקו גם עליה גדולי עולם. גם כאן אני אתן יריעה קצרה. האם ההכרעה ההלכתית היא לפי ההצלחה של הפירוש בסוגיה? אז אני יכול להגיד שבזמן הראשונים עוד עובדים ככה בדרך כלל כמדיניות מוצרת, מהסיבה הפשוטה, כל ראשון מה יכול לעשות כלפי השני יכול לחלוק על הפירוש שלו. עדיין במאה ה-16 המרשל, זה עיקר המגמה של ספר ים של שלמה, המרשל אומר איך מכריעים לפי הפירוש שמסביר הכי טוב את הגמרא. כנגד זה כבר בא בית יוסף במאה ה-16. הבית יוסף אומר, אני יכול להכריע מה הפירוש הכי טוב בגמרא? הוא כותב את זה במפורש בהגדרה שלו. הוא אומר, הרמב"ן והרשב"א נחלקו אחד על השני. אני יודע מי צודק? וכאן הבית יוסף מבטא את הודעה מובהקת של האחרונים. כל הראשונים במובן הזה הם קריאות לגיטימיות של הגמרא, ולכן ההכרעה נעשית מכוח שיקולים אחרים. אתה צודק שגם בין הראשונים מה שמנחה פרשן שהוא מעצב פירוש זה לא תמיד שיקולים של מבנים וטקסטואליים, הרבה פעמים זה גם עמדות הלכתיות שיש לו, והוא מנסה דעתיים בין הסוגיה לבין עמדות. זה נכון, מלאכת הפרשנות היא מאוד מורכבת, יש לה המון מערכות שיקולים. כרגע מבחינתנו אנחנו כרגע נמצאים לא בשלב הפסיקה אלא בשלב הפרשנות, וכן אני אומר לך את האמת, אני ביקורתי במובן, אני מנתח מה עשה הרמב"ן. אני לא אומר לך שזה לא טוב שלא צריך לקבל את זה, אבל כשאני מנתח אני אומר דברי רש"י, אני אמין את ה... היה פה מבנה לסוגיה, אני אבין מה הנושא. הרמב"ן המבנים לא קיימים, הכניסה למילים, יש פה שימוש במושגים מאוחרים שהוא מכניס בנו מושגים קדומים, זה לא חלק, זה קריאה לא חלקה. עכשיו, לכן גם יש פה כמה קריאות. מה בא בעל המור ועשה? בואו נראה. בעל המור בגדול את הפירוש של מי הוא מאמץ לרב יוסף? של מי הוא מאמץ? של רעשי. ולרב נחמן של מי הוא מאמץ? בואו נקרא. זה נכון. זה מה שבעל המור עושה עמדה שהוא מערבב בין שני הפירושים. לכן גם יוצא לו שלדעתו יש פה לא שאלה אחת לאורך כל הסוגיה. כמה שאלות יש לו? שתיים, נכון.
לא
ראה את הרמב"ן. הוא לא ראה את הרמב"ן, אבל הוא ידע ללמוד. בואו נראה את בעל המאור, כן? אומר בעל המאור, הרזה, אני קורא. אחי נקטינן פירושה מרבותינו חכמי דורנו זל. כשבן אדם כותב דבר כזה, אני לא יודע מי הם, אני יודע איזה רושם הוא מנסה לחקוק בלב הקורא. איזה רושם הוא מנסה לחקוק? זה לא אני המצאתי. כשאני למשל, נגיד, אני אתן המון תארים, שמעתי את זה מסעלי, מורי ורבי הרב, אני רוצה שהסמכות שלו קצת תעזור לי, כן? כי אני מבין שאני בבעיה. עכשיו תראו מה הוא אומר. מתניתין דאחה, אולי לפני כן, הרמב"ן מה הוא אומר בסוף הדברים שלו? רק סליחה, אני הרמב"ן אומר, זהו הנכון לעניין פירוש השמוע וכן פירש רבינו חננאל ז"ל. כך אומר הרמב"ן. מישהו ראה את הרך?
כן, הוא מוזר, יש קטע חסר.
ברור שהרך השתבש, כי קודם כל הרמב"ן מעיד שהרך הוא כמו מי?
כמו
כמו הריף. אני פותח את הרח שלפנינו מפרויקט השו"ת תורתי, לא, אולי זה לא הכי טוב בעולם, ומה כתוב? פרקינן מתניתין במומחה לפי כך תנאים מחזירים. אז זה נשמע כמו מי? כמו רש"י. אבל אז אני ממשיך, הוא פרק רב נחמן, ומומחה שיש גדול ממנו עמד הדין וישלם מביתו, מומחה שאין גדול ממנו פטור מלשלם. אז איך הוא מפרש את רב נחמן? כמו מי? כמו הריף. אז מה קרה פה? אז או שהרמב"ן התכוון שהרח הוא כמו, הוא כמו הריף, כמו הרח לגבי הסיפה, לגבי רב נחמן, זה יכול להיות, או יכול להיות שגם ברישא פשוט השתבש פה מילה והגרסה הייתה מתניתין בשינו מומחה. אבל הסיפה בוודאי הרח לפנינו הוא כמו הריף. בסדר? שבוא נהיה את הרזה. כן, מה אומר הרזה? האחי נקטין על פירוש שמרבותינו חכמי דורל מתניתין דהכה במומחה. מי, מה זה הכה? סנהדרין.
הרזה אומר שכאן במומחה זה סנהדרין, אז הוא כמו מי? כמו רש.
אבל תראו את הנימוקים שלו, יש לו נימוקים לא מבניים ודברים כאלה. הנימוק שלו הוא שאני פשוט צריך לקרוא משניות סנהדרין ולשאול שאלה פשוטה, האם משנה סנהדרין דיברה על דיינים מומחים? הרזה משוכנע שמשנה סנהדרין מדברת, זה מסכת סנהדרין, כאילו למי ששכח, כן? יש לצפות שמסכת סנהדרין, על מי היא מדברת? על דיינים מומחים, אני חושב, נשמע לי הגיוני, בסדר?
דיינים היחידים שמתוארים לנו זה לא דיינים.
כן, גם הוא היחידים,
דיקה אורחה. בוא נראה, דקייבן לתן אלי דילים ממונות בגימל, ואמרתי אי אפשר דלי כוונה יוחד דגמיר או סביר, זה גמרה בדף גימל. אינה או נמי היו חד לא צריך מין כרשותה ולא, ולא, ולא קבלה, ואבל הוא כבית דין מומחה שהוא פטור מלשלם. קודם כל הוא פשוט אומר מסכת סנהדרין, השכל הישר אומר שהיא דיברה על, על דיינים מומחים שיש להם רשות, כאילו פשיטה. אז הוא ממשיך דבלה כאנוס בטעותו, כאן הוא שאל את עצמו אז איך באמת מומחה טועה, מה התשובה? אונס. עכשיו הוא אומר משפט שהוא למדנית משפט שעונה על השאלה של יגל, הוא משפט, אני אמרתי לכם דברים דומים גם ביום שלישי, אבל משיקולים אחרים, והאמת היא שהוא לקח את המשפט הזה מהריף, שאומר אותו בקטע שלא הבאתי לכם, הוא הופך את הקערה על פיה. עד עכשיו מה עשינו עם השאלה, אם הדין קיים או לא? לפי הריף שאלנו, אתה דיין או לא דיין? נכון? אם אתה לא דיין, אם אתה דיין, תקף. לפי רש"י, איך בחנו את השאלה הזאת? האם אפשר להכריע שאתה היית או לא טעית? נכון? הוא בא ואומר דבר אחר, מתחילים הפוך. מתחילים מהשאלה האם אתה משלם או לא. הוא אומר ככה, וכיוון שהוא פטור מלשלם, מחזירים את הדין כדי שלא יפסיד בעל הדין. כאן הוא קובע, והריף כותב את זה במפורש, שהסדר הוא הפוך. אני לא שואל קודם כל האם מחזירים, ואז אני שואל עוד שאלה, האם משלמים. זה לא שתי שאלות נפרדות, אני מתחיל הפוך. אני בא ואומר, לא יכול להיות שמי שיפסיד מטעויות של דיינים זה בעל הדין, זה לא יכול להיות. ואז אני פשוט, האם להחזיר את הדין או לא, אני בודק האם הבעלי דין נפגעים. אז היות ומומחה, התחלתי מהשאלה אם הוא פטור. ומה הכרעתי? שהמומחה פטור. לכן, כדי שהנידון, הזכאי, לא ייפגע, מה אני חייב לעשות לדין? להחזיר אותו. לכן, משנת סנהדרין דיברה על מומחה, בגלל שהמומחה פטור, כי יש לו ביטוח, כי הוא אנוס בטעותו. לכן, הדין חוזר. כלומר הוא מגיע לאותו פרדוקס יגל, שדווקא דינו של המומחה בגלל שהוא מומחה, לכן מה אני עושה? אני מבטל אותו, כי היות ויש לו תוקף אני חייב לבטל אותו. הוא ממשיך ואומר, הוא מתנית דעת הבבחורות בשינו מומחה שהוא חייב לשלם, לפיכך מה שעשה עשוי. במילים אחרות, היות ואינו מומחה אפשר לתבוע אותו, אז לכן מה אני אעשה לדין שלו? זה פרדוקס נורא, מה אני אעשה לו? אני אקיים אותו, אני אגיד אחרת. אם אני לא אקיים אותו, מה אני לא אצליח לעשות? לחייב אותו לשלם. מה הוא יגיד לי בצדק? למה אני משלם אם לא קרה כלום? כלומר, באופן פרדוקסלי, אני חוזר, זה רק מובן אם קולטים את המדיניות של משנת בחורות. משנת בחורות נאבקת בעינה מומחים. נמאס לה מהאנשים האלה שהם לא מומחים, הם ניגשים לדין. הם פשוט, היא שונאת אותם. אז היא רוצה לתקוע אותם. אז היא אומרת, אתם תשלמו, אבל כדי שהם ישלמו, הם צריכים לעשות נזק. אם הם לא עשו נזק, איך הם ישלמו? ואז זה פרדוקס נורא. המומחה, בגלל שאין לי מה להילחם בו, הוא אונס. אני רוצה שהוא ימשיך לדון, והוא ניגש באופן לגיטימי, אז לכן כדי שלא יהיה פגיעה חייבים לבטל את מה שהוא עשה, כי מה שהוא עושה הוא באמת משהו שווה. אין לו מומחה כי הדין שלו כלום, הדין שלו הוא שום דבר, ואני רוצה שהוא יפסיק לגשת לדין, אז לכן אני אומר אתה תשלם, אבל כדי שהוא ישלם אני צריך לקיים את מה שהוא עשה, ואז יוצא הפוך על הפוך, וזה מה שטבל אברהם אומר.
כן, אבל מה שאתה
התוספות פה בדף למד ג' וגם הרן על התאר שואלים את השאלה הזאת, כאילו נורא יפה מה שעשה עשוי בכסף, איך מה שעשה עשוי בתאומה ותארה, כאילו זה שואלים מה שתאור הוא תמה, או מה שתמה הוא תאור, איך יכול להיות מה שתמה הוא תאור כי הוא אמר אבל אני רוצה לדקור אותו. אז התוספות באמת לא מוכנים לומר את זה, זאת האמת. כן,
עוד שאלה? סליחה,
סיימתי עם נתנאל, כן, לא סיימתי את בעל המאור. אם אפשר אולי תיתן לי רק לגמור את בעל המור, זה ברור הבעל המור הזה? זה הפוך על הפוך. עכשיו בעל המור ממשיך, הוא מטמין על המומחה, איך אתה אומר כאן שמחזירים, והקטני סייף הדעים היה מומחה לבית דין פטור מלשלם, והרי שקייד הקטני מה שעשה עשוי, אנו מומחה נמי מה שעשה עשוי. אומר רב נחמן לקה, עכשיו תראו איך הוא מפרש את רב נחמן לקה, שיהיה כאן שיש גדול ממנו בחוכמה ובינה כאן שאין, מתניתי דהכה ושיש גדול ממנו. אז מה זה מתניתי דהכה אצלו? אתה כבר זוכר?
סנהדרין. רגע, הוא טוען שזה לא על בסיס
רב יוסף,
אלא רב נחמן הוא...
שנייה, סנהדרין,
מוכר שיש גדול ממנו
מחזיר. אז הוא דומה במבנה למין לרשי, אבל שימו לב, הוא לא מסביר אותם אותו ההסבר. כלומר, הסיבה שאני מבדיל בין מומחה לשאינו מומחה לבין גדול או לא, זה לא אותה הסיבה. במומחה שאינו מומחה, אני בודק אם זה אונס בטעותו, או אם את לא לגיטימי שדן אתה עושה שתשלם. בגדול באמת איזה שאלה מטרידה אותי? איך אני יכול להכריע שהייתה טעות? בדיוק, לכן אומר בעל המור מתנית אינדהכה ושיש גדול ממנו שאפשר לברר טעותו מפי אחרים, לפיכך מחזירים. זה ממש הבעיה של רשי, מתנית אינדה בחורות ושאין גדול ממנו, לפיכך מה שעשה עשוי, דמרין עלי דילמה, כי איך דתאית בסברה כמה, לדבריך, תאית נמי, בבטרה, ואי אפשר לברר טעותו, פטור מלשלם, דבלי כאנוס בטעותו, ומאמרי דרב יוסף ורב נחמן כאחד מהם רנינו. בלשון אחרת, מה שבעל המור אומר, כדי, בסופו של דבר, מה התירוץ של הקושייה? אני זקוק לדברי שניהם, וכל אחד מטפל בבעיה אחרת. זה הולך ככה, קודם כל משנת סנהדרין יש בה שני גורמים שרק בהם מחזירים את הדין. צריך לנטרל את שתי הבעיות שמטרידות את משנת בחורות. דבר ראשון, אני, כמו משנת בחורות, היא קודם כל מוטרדת מהשאלה אם אתה מומחה או לא מומחה, כדי לקבוע אם אתה משלם או לא. במשנת סנהדרין, לכן מי אתה חייב להיות? מומחה. שנית, מה אני חייב לשאול את עצמי? איך אני קובע אם זה טעות? כדי, משנת בחורות תיארה מציאות שהם לא יודעים לקבוע אם זה טעות, ולכן מה שעשה עשוי בשני המקרים, כי אין גדול בחוכמה. משנת סנהדרין לעומת זאת יש בה גדול, ולכן אני יכול לקבוע שטעות. ולכן משנת סנהדרין היא מקיימת רק בהתקיימות של שני תנאים, יש גדול שיקבע שזה טעות ואתה מומחה כדי להפוך אותך לאנוס. בסדר, זה ברור? זו שיטת בעל המאור, כשהוא מוסיף לרשימת השיקולים הטקסטואליים, רק טיפש יכול לחשוב שהמשנה בבחורות דיברה על מומחה. למה? כי זה כתוב רק בסוף. או בלשון אחרת, אם אני שואל מה השיקולים הטקסטואליים, לא הסברתיים, שבעל המאור מציב, משסנהדרין מדבר על מומחים, בחורות כתוב, אינה מומחים. זה הלשון שלו, אין לנו זמן פה. הרייבד כתוב שם, אומר, אתה לא יודע לקרוא משניות, וזה לא טענה.
זה דעתו רב נחמן, זה דעה חדשה בחילוב.
לא, לא. לדעתו, אני חוזר. ברש"י הצעתי של שני חילוקים שונים, הוא בפירוש אומר, זה רק בצירוף שני הדברים שרב יוסף ורב נחמן אמרו לסנהדרין, רק אם נצרף את שני אלו ביחד יצא הדין של משנת סנהדרין שמחזירים. אני זקוק במשנת סנהדרין לשני גורמים. הרי מה בעצם ההבדל במשנת סנהדרין למשנת בחורות? משנת סנהדרין יש בה רק עמדה אחת, מחזירים. משנת בחורות יש בה צומת, התפצלות, כך או כך. עכשיו אני צריך, ולכן בסנהדרין צריך שני גורמים.
אני צריך להיות מומחה כדי ש אתה לא תשלם, ואני צריך להיות גדול ממנו כדי שאני אוכל להחזיר, לקבוע שיש טעות. במשנה הבכורות לעומת זאת מדובר שאין גדול, לכן אין יכולת בעצם להחזיר, ולכן תמיד מה שעשה עשוי, אבל אם אתה משלם או לא תולי בשאלה אם אתה מומחה או לא מומחה. טוב, זה ברור?
יוצא שבעל הדין, כאילו נדפק כאן.
אפשר להתבטא ככה, אני אוהב את המילה הזאת, אבל אפשר, כן? אז הרזה אומר שני הגורמים קיימים, בסדר? זה ברור? עכשיו אני רק אזרוק מילה אחת ובזה נסיים, כי כבר הזמן. על רקע שתי הקריאות האלה של הסוגיה פה, זה הדברים נושאים טוב על הראש? אני רוצה גם להציע שתי קריאות למה ההבדל בין טעה בדבר המשנה לבין טעה בשקול הדת. לפי רש"י, מה בעצם ההסבר הפשוט להבחנה של רב ששת בין טעה בדבר המשנה לטעה בשקול הדת?
שאלתי
לנו רש"י, בפרשת לא, רש"י, בתור נשרה, אין לו דין מדרמה. הוא אומר שאומר שזה בכלל לא דין, אין לו שום מודע, רשום של דין. אבל לפי רש"י, שהסוגיה כל הזמן שואלת, האם אני יודע שיש טעות, אז מה יהיה ההסבר? מאוד פשוט. בטעה בדבר המשנה, מה אני יודע להגיד? יש טעות. ומה זאת, מה קורה בטעה בשקול הדעת? הסתבכתי עוד פעם בשאלה, האם... האם יש טעות. אבל לפי הריף, אפשר לומר את זה גם אחרת, זה קשור לכל החיילים פה, מה שיקרא פקודה בלתי חוקית בעליל. נתן אותה הרמטכ"ל, בסדר? לא נתן אותה, אין גדול ממנו. לפי הריף שהשיקול כל הזמן הוא, אם אתה דיין או לא דיין, סליחה, אתה סמכותי או לא, מה אנחנו נגיד? בעוד שרב יוסף ורב נחמן, כשהם שואלים אתה סמכותי או לא, מה הם שואלים את עצמם? האם אתה יש לך רישיון או? או אין לך רישיון, זאת השאלה, אפשר עוד דרך. גם מי שיש לו רישיון, בוא נבדוק אם מה שהוא אומר מתאים למקצוע שלו. אם זה טעה בדבר משנה, מה זה אומר? אז להגיד את זה הרמטכ"ל, אז מה? זה נגד, חוק, זה נגד חוק, פקודות מטכ"ל, זה פקודה בלתי חוקית, דגל אדום מתנוסס עליה. אתה צריך לסרב פקודה, אבל עם אחרות זה לא פסק, זה לא פקודה. לעומת זאת, מה קורה בטעה בשקול הדת? הוא בתוך המקצוע, הוא משהו שהוא לגיטימי, לכן הוא פסק. כלומר, ממש אותם שתי תפיסות, הן גם יכולות להיכנס לתוך טעה בדבר משנה מול טעה בשקול הדעת. האם השאלה היא יכולת להגדיר טעות או שאלת הסמכות? בסדר, אנחנו נעצור כאן. יש סחורת בקרוסל היום, אז זה בסדר. תחזרו על זה, בסדר? אל תפחדו. תכתבו ככה, תעשו טבלאות, אולי אני אשתדל לכתוב את זה, אולי אני אצליח. מישהו פה טוב בתרשימי זרימה? אוקיי, בשבוע הבא, מה נעשה? נמשיך לתוך טעה בשקול הדעת, טעה בדבר משנה. נגדיר מה זה, ניכנס לרב חיסדא, זה ימלא לדעתי את יום שלישי, ואז נתייעץ איתכם, אם אתם רוצים להיכנס לבבות. בסדר? כן, שבת שלום. כן.